ערב תשעה באב, זה יום רביעי. יום רביעי, יש שאלה נשאלה, האם אומר תיקון חצות, תיקון רחל, בצהריים או לא? הרי אנחנו לא אומרים תחנון, כיוון שזה מועד, אבל אין קשר. מועד, הנה הראיה, ביום תשעה באב עצמו, כך כתבו הפוסקים, אנחנו לא אומרים תחנון, בכל זאת, קוראים וידוי, קוראים, סליחה, קוראים כל מיני קינות, בוכים, יושבים על הארץ. לכן יש מקום לומר, ביום תשעה באב הצהריים כבר אנחנו קמים מהארץ, ואז מתחיל זמן הנחמה, ואז באמת לא אומרים תיקון רחל. מה עם הלילה? חצות לילה, תיקון לאה לא אומרים, אבל תיקון רחל אומרים. תיקון רחל אומרים, כיוון שזה לחי על החורבן ועל הריגת הצדיקים, ואדרבה, ראוי הוא, ראויה היא הלילה הזאת, במספד ובכי גדול. אבל תיקון לאה זה כמו מזמורים, יש בזה תיקון של קריאת מזמורים. בתורה, אנחנו לא עוסקים בתורה ביום ערב, ביום תשעה באב.
ולא...
איך, איך? הרי זה מה אומר תיקון חצות, מה?
לא, האם תיקון חצות יאמר בידוי בלילה?
אחרי תיקון חצות?
לפני
תיקון חצות קורא קינות.
בידוי?
לא, ודאי שלא אומר. ודאי לא אומר, לא אומרים בידוי, לא שמעתי מהילה. אז השיבולי הלקט כותב בפירוש בשם הראשונים, הרי הוא אסף כל דברי הראשונים, אמר בלילה וביום בשחרית, ערבית ושחרית, אדם צריך להיות כמי שמתו מותר לפניו, לבכות, ולא לשים בראשו בקרקע. אבל במנחה, כמי שנקבר מתו, הוא מקבל עליו תנחומים. זה ההבדל ביום תשעה באב. וביום תשעה באב, עוסקים כותבים, חמור מאוד. לכן אסור לטייל באותה לילה, לא יוצא ללכת, הולכים מכל, הולכים לכותל, פוגשים חברים. בהכרח מוכר לדבר דברים בטלים. ופוגש כל מיני אנשים שלא ראה אותם 95 שנים. אז למה לא להיכנס לכל זה? יושב בבית, יושב בדד ועידום, כי נטל עליו. עושה ערב תשעה באב. לגבי לימוד תורה, נכון שיש מהפוסקים כתבו מהאחרונים, שלא ילמד תורה ביום ערב שבוע, ערב תשעה באב אחר חצות. למה? הסיבה היא לא בגלל שאסור ללמוד תורה, אז מותר. עד השקיעה מותר ללמוד תורה כמו שאנחנו אוכלים. אלא אז היו עסוקים בדברי תורה ובחקירות ובדרישות מעיינים בספרים. והיה חשש שאם הוא יישאר באמצע הלימוד ויהיה חוקר ודורש בנושא שהוא לומד, אחר כך גם בלילה יבוא לחשוב או יבוא לפתוח ספרים, כי כך טבע האדם שאוהב לדעת איזה הלכה ומחפש אחריה, למצוא עוד ספר ועוד ספר ומתיים, יפליג בלימוד תורה. אז זה הטעם שאמרו לא ללמוד תורה אחר חצות. אבל אם לכן אמר, מי שיש לו סדר לימוד ורוצה ללמוד אחר חצות, אין איזה איסור. מתי? בערב תשעה באב. ביום שלישי אחר הצהריים. רביעי אחר הצהריים, סליחה. כן, אז אם כן, זה כך יעשה. עכשיו לגבי סעודה מפסקת. כמה כללים בסעודה המפסקת. סעודה המפסקת יעשה אותה סמוך לשקיעה, שעה האחרונה של היום. השקיעה יוצא בסביבות... 44, כן, 40, נגיד 40, 7-40, כי צריך להפסיק את האוכל, 7-40, שתי דקות לפני השקיעה. השתיים, ארבע, צד שאולי השעון שלו גם אולי זריז, אולי מפגר, אי אפשר לדעת. אז 7:40, עד אז מותר לו לאכול. אבל יאכל דברים קלים. יש מי שכתב לא לאכול דגים, אבל לא דגים של היום. הדגים של היום זה כבר כולם הורמונים, וכולם מגודלים על ידי בני אדם, ואפילו דגי ים שיש היום, טריים. גם כן, כולם בתוך רשתות, ונמצאים, צמתו בבור חיי, וידעו אבן בי. המסכנים הדגים האלה, שבועים, אז הם גדלים בתוך איזו רשת. זה לא הדג של פעם. אז מותר לאכול דגים, אין בעיה. שמרו, זו אכילה חשובה. לכן, יש נוהגים, אז עכשיו ככה. הסעודה המפסקת, צריך להיזהר בה, יש בה כמה הלכות, שזה דינה לגמרא, זה מעיקר הדין, זה כבר לא מנהג, אלא זה עיקר ההלכה. הסעודה הזאת צריך לעשות אותה שיושב על גבי קרקע, ויאכל אותה ככה בצער, ביגון, בהנחה, על חורבן בית המקדש. ואסור לאכול שני תבשילים. זאת אומרת, למשל, עשה מרק ירקות, ורוצה לאכול איתו אורז, שבושל לבד, זה אסור. או אוכל ג'דרה, ואיתו שם איזה ביצה קשה, או שם עליה איזה חביתה, או איזה דבר אחר, אסור, זה שני מילים. אלא יאכל כולם ממין אחד. איך יעשה? באותו סיר, יבשל. גם למשל יש עושים שקשוקה, עם כל מיני חצילים, כל מיני ירקות, וביצים, ואז לוקח חתיכות, אוכל לסובע נפשו. לגבי אם רוצה לאכול את זה עם סלט, יתירו. אבל אין סלט, לא תפשיל. סלט רגיל, כמו סלט חי, או חתיכות של ירקות. יש אומנם מי שהחמיר, להלכה לא עד כדי כך. בפרט שאי אפשר לאכול דבר שהוא יבש, נאשף, אומרים בערבית. אז צריך לאכול איזה דבר שיגרה לו את התיאבון. לכן מותר לשתות בתוך הסעודה. יותר מזה, שמה פוסקים כתבו, אותם שרגילים לאכול בתוך הסעודה, בפרט אחר הצהריים, שותים שחר, ערק וכדומה, ולא יכול לאכול בלי זה. זה מותר לו. כלומר, זה לא בא בשביל תענוג, אלא בא בשביל לדחוף לו את המאכל, בפרט שהוא כעת בצער וביגון על חורבן בית המקדש, על התענית, זה יכול, מותר לו. אז זה הסדר בסעודה הזאת. אני אוכל להשתדל שיהיה מין אחד ולא יהיה שני מינים. פירות וירקות חיים, אם הם לא מבושלים, מותר לאכול בלי הגבנה. אז יש כאלה אוכלים ענבים, כיוון שהענבים זה הסוכר הענבים טוב בשביל להתקיים במשך התענית, זה עוזר לו. מותר, אוכל הענבים לסובע נפשו. וכן רוצה לאכול אבטיח, רוצה לאכול מלון, רוצה לאכול עוד כמה מינים. אין בזה איסור, אין הגבלה. מותר לו לאכול מיני העץ, מיני האדמה, כל זה בתוך הסעודה. אבל מין אחר, בישול, שיביאו לו, אסור לו לאכול. אלא רק אותו תבשיל שהוא אחד. אבל לא תבשיל, נאמר מיני גבינה, שלא, אין דרך לבשל אותם. אוכל מיני גבינות, גבינה מסוג כזה, גבינה מסוג כזה, רק יזהר לא לאכול מלוחה, כיוון שאחר כך זה מפריע בצום, יצמא אחר כך, אז אוכל דברים לא מלוחים, כמה שפחות מלוח, יותר טוב. זה מותר, כיוון שזה לא תבשיל, אין דרך לבשל אותו. אבל הרבה דנו לגבי כל מיני, עכשיו אוכל צ'יפס, ואוכל איתו חביתה, מה הדין? צ'יפס, הוא קנה צ'יפס. זה תבשיל אחר. מה אתה אומר? איך? תגנו אותו. יש כאלה אוכלים כמות. צ'יפס, כן, עד שהוא שבע, לא יכול יותר לאכול. זה בעיה. כן, צריך איזה, יש לך תחילה לעשה, כן. אלא, יכול לאכול אותו אחרי הסעודה, או קודם הסעודה. אבל בתוך הסעודה, שני תבשילים לא יאכל. אלא, הכל מין אחד. יאכל מין אחד, וזה יבוא מקומו בשלום. אחר כך, סוף הסעודה, נוהגים... מה?
לגבי לחם,
לחם, פת הוא אוכל, ודאי. פת כמה שהוא רוצה.
אם זה מתוגן.
ואם מי? הלחם מתוגן? אוי ואבוי. לחם מתוגן זה לא בריא. יהיה צמא. כן. המותר, אין בעיה שהלחם יהיה מתוגן. מה לאכול? המוציא. הוא לא רוצה לאכול המוציא, לא חייב לאכול המוציא. יש כאלה, לא אוכלים לחם פת במשך השבוע. כן, לא חייב. אבל יש מצווה לאכול סעודה מפסיקת. אבל צריך לאכול מין תפשיל, מין איזה דבר, כדי שזה ייראה שבזה הוא מפסיק את האוכל. כן, הנה חינמי. אז לכן ייזהר לא לאכול כמה מינים אלא מין אחרי מין. עכשיו, גם חולה שלא מתענה, שאלה שנפוצה לצערנו, הוא לא מתענה, גם הוא חייב בכל ההלכות של סעודה המפסקת. הוא לא יכול לפתור את עצמו, אלא יאכל רק מין אחד בארוחה שלפני התענית. הוא מוגבל גם כן לשבת על קרקע, ישים איזה קרית או איזה דבר שמפסיק בינו לבין הקרקע, ואז ישב לאכול את הסעודה הזאת. נוהגים בסיום הסעודה לקיים הפסוק ולחם, וכתוב שמה, לבכי מסכתי, איך? איך? לא, יש שם באפר, משהו באפר. איך כתוב? כאפר כלחם אכלתי, שיקוביי בבכי מסכתי. שם, מביא מעט אפר, שם בלחם החתיכה האחרונה, כדי לקיים את הפסוק הזה. על ידי זה, יזכה אחר כך, יראה בבניין בית המקדש. ויש בזה מעלה. אז אוכל. על פירות חיים אמרנו יכול לאכול כמה שהוא רוצה. אחרי ברכת המזון, רוצה לאכול דברים אחרים, מינים אחרים, אבל לא תבשילים. אפשר, לא, אין הגבלה. בא לו לאכול כל מיני מיצים, או כל מיני פירות, או ירקות חיים וכדומה, רוצה לאכול. וגם סלטים, אמרנו בתוך הסעודה, סלטים שהם לא מבושלים, לא מטבוחה וכדומה, אלא אוכל. סלט חי, שזה יותר בריא, יכול לאכול. גם מין, יש עושה סלט חסה, והוא סלט קרוב, והוא סלט עגבניות, ובנדורה, ואני יודע מה. יכול, כן, יכול לאכול גם מזה וגם מזה, אל תנח ידיך. כן. איך? מה הוא שואל?
לחם,
הוא שם, לא. לא חייב לאכול לחם. לא רוצה, או שזה מזיק לו, או שהרופא אמר לו לא לאכול לחם. יכול לא לאכול, לא חייב לחם. כן.
עד איזה שעה כן אפשר לאכול סעודה?
עד איזה שעה? שאלה יפה שאלת. עד בוא נאמר שעתיים לפני סעודה המפסקת. סעודה המפסקת זה בשבע נגיד. אז עד חמש, לגמור אותה בחמש, לא יתחיל בחמש. סיים את הסעודה הקודמת בחמש, יאכל כל מיני קציצות דגים, או כל מיני דברים אחרים, אורז, עוד, יאכל מינים ממינים שונים, ואפילו כמה תבשילים, יכול לאכול לפני כן, עד חמש בערב. אחר כך, אבל מלבד שלא ימלא קרסו, אחר כך יישאר קצת רעב, בשעה שבע, פחות משעה, חצי שעה קודם התענית, נוטל ידיים ואוכל, או לא רוצה לאכול לחם, אוכל מה שאוכל, דבר. היו נוהגים לאכול, ככה הפוסקים כתבו, ביצים קשות. אבל דנו בזה, כיוון שהיו כאלה שאוכלים עדשים, זה מאכל אבלים. אז זה עשה גם ביצה, גם עדשים, זה שני תבשילים. אפילו שביצה היא צריכה רק הרתחה, בכל זאת. כל זאת, זה נקרא שני תבשילים, צריך לאכול ביצה, או ביצים, או עדשים. שאר הדברים, דברים חיים שלא מבושלים, אין בהם שום בעיה. יכול לאכול אותם כפי שהוא נוהג, כפי שהוא רוצה. אין בזה בעיה. עכשיו עוד דבר, לפני סעודה המפסקת, הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת. צריך לסלק את המפות מעל השולחן. סלק. למה? כמו שאת הפרוכת אנחנו מוציאים מעל מארון קודש וגם הפרוכת מעל הטבע. שתי טעמים יש בפוסקים. טעם אחד כתוב בכך, עשה אדוני אשר זמם ביצע אמרתו. אמרתו כביכול קדוש ברוך הוא יש לו בגד שלו, קרא אותו לשתיים. ככה כתוב במדרש, אמרנו אותו אתמול, שאל את המלאכים, המלך שהיה לו בן ומת בשעת החופה, מה הוא עושה? אחד הדברים אמרו לו, קורע את הבגד שלו. אמר להם, גם הוא יעשה כן. שנאמר, ביצע אמרתו. זה טעם אחד. אז מוציאים את הפרוכת מעל ארון קודש. טעם שני. טעם שני, כלל שטיטוס הרשע, אמר שמו, נכנס עם זמן בית שני, ועם החרב שלו חתך את הפרוכת, פרוכת עבה איתה, עובי טפח, והגודל שלה היה 10 אמות על 10 אמות, היו צריכים 300 כהנים להטביל אותה במים של מי גיחון, שהיה בבית המקדש. תאר לך איזה פרוכת הייתה. חתך אותה לשתיים, והקדוש ברוך הוא עשה נס, ויצא דם. אז הוא אמר, הרגתי אותו חסרי שלום. הקדוש ברוך הוא רצה לשבש אותו. עשה לו לא שיבוש. שיצא משם, נכנס יתוש בתוך חותמו, וניקר לו את המוח עד שהגיע לרומא, ושם מת, התפגר והלך לארץ הזה. אז אם כן, לכן אנחנו מסירים. צריך להוציא את המפות ולהוציא את הפרוכת. פרוכת של ארון קודש, פרוכת של הטבעה, מפות של השולחן, בית הכנסת ובבית. אז הבית בלי מפות, כן, צריך לשים לב. זה עוד לפני סעודה המפסקת. וגם בסעודה המפסקת לא יושב לאכול עם מפה, אלא אם כן זקן שלא פחדים שיפול הפירורים וכדומה, שמים לו מפה כדי לעצור את הפירורים, זה דבר אחר. עליו אחי, השאיר, לא ישים מפה. ואז אחר כך, לא כבר את המזון, מה רצית לשאול?
תודה רבה, אני מסית את הפרוכת, אני אגבה, אני מסית את הפרוכת, אני לא מוציא את הפרוכת. אז להוציא אותה בכלל או להסית אותה?
תקפל אותה מעל ארון הקודש, זה יותר נכון. ככה לא רואים פרוכת. שרק מסיסים זה לא... זה לא נחשם, מה זה נחשם? הרי גם ביום רגיל, שפותחים את האחד, מזיזים את הפרוכת. זה לא. צריך לעשות דבר שישבר את הלב. יותר מזה, בזמנם היו מוצאים ספר תורה, גם ספר תורה בלי מפה, ולא רימונים, שום דבר. ועוד היו שמים ספר תורה בתחילה על הארץ, כך מביא מסדר חמד, והיו מברכים ברוך דיין האמת על קריאת התורה. אחר כך ביטלו את המנהג הזה. אבל בכל זאת, המנהג היה קיים. היו לוקחים אדם, היה שוכב על הארץ, ועם הפנים על האדמה, ועל הגב שלו משכיבים את ספר התורה וקוראים. אז ככה היו יושבים בצער ויודעים. אחר כך נהגו לעטוף את ספר התורה באיזה בד שחור, וכותבים עליו. אוי לנו על צערו של משיח, אוי לנו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם וכדומה. זה היה מנהגם. היום בטלו רוב, היום רוב המנהגים האלה בטלו בעוונות הרבים. ודאי, יש להם מדינה, אנחנו בדמוקרטיה, הכל על הכיוון הנכון, וחוסמים כבישים, ולך לקפלן וכדומה כעליהום ביקה. בקיצור, זה הסדר. אז ברכת המזון יעשה, ואחרי זה, בדרך כלל בהלכה מובא שאם עשה ברכת המזון, אז הוא קיבל עליו את התענית. לכן, אם הוא רוצה לאכול אחרי זה או לשתות, יתנה ויאמר, אני עושה ברכת המזון, אבל אני אחרי זה, אם ירצה לאכול או לטעום איזה משהו, או לשתות, רשאי, הוא יכול עד שתי דקות לפני השקיעה. אחרי זה צחצח את השיניים, אם מותר, ואחר כך ידע שאין יותר מה לזה, יחליף המנעלים, ילבש מנעלים שהם גומי ואין בהם שום אור, יש היום גם מנעלים שלובש אותם ביום יום, שהם אין בהם אור, אבל יברר טוב שאין בהם אפילו חתיכת אור סמויה, לא בצדדים ולא בסוליה, ואז זה מנעל שמותר. ומאז מתחיל חמישה עינויים. אז אסור ברחיצה, אחר כך רחיצת הידיים, אפילו לטבול אצבעו במים בתשעה באב אסור. וכן זה הדרך, זה גם בשאר דברים, לא שיחה. עכשיו יש בעיה עם שאלת שלום. כן, פחות ילך בדרך, ילך רק לבית הכנסת ויחזור לביתו. אבל לדבר עם חברים וכדומה, יש הרבה בטלפונים. כשהוא מראה לך טלפון, אומר לך שלום, לא שם לב. ואפילו כאלה שיודעים את ההלכה, מרוב הרגל, אומר שלום, אסור להגיד שלום. אז אגיד לו, אני אסור לי לענות, או יענה לו, מראה אומרת, יענה לו בשפה רפאה, כובד ראש. היה פעם אחד עם הארץ, שמע את החכם אומר שיענה בשפה רפאה וכובד ראש, אחד אמר לו שלום, אמר לו בשפה רפאה וכובד ראש. משהו עדה. הוא לא ככה הרב אמר. מה הרב? הרב אמר, תאמר בשפה רפאה, כמו אחד ככה תעבן, שלום. יענו בכוח, הוציא את המילה שלום. אבל עזר, יש בפוסקים גם דיון, מותר להגיד ערב טוב. או בוקר טוב, אז דהמת דן בזה, באורך. להלכה לא אומרים. בפרט יש כאלה, או היום עוד הוסיפו. כל יום, אומר לו, יום טוב, צהריים טובים. לא, מאיפה. אדם רואה את חברו, צריך לברך אותו, להגיד לו שלום. והנה בועז בא מבית נחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם. ויאמר הוא לא יברך אדוני. כשהיה עולה לתורה פעם, בדורנו היה, עולה לתורה, אומר השם עמכם. והם עונים לו, יברכה השם. הכך אומר, ברכו את השם המבורך. היום פעם, בקושי אומר ברכו אותו, לא שומע גם. כל נהיה סומתוך אחד גדול. הרבה מנהגים יקרים שלנו השתכחו. ונתבלבל העולם, בעוונות הרבים. אחרי זה, לך לבית הכנסת. לך לבית הכנסת, אז תחילת התענית, תתחיל אותה הכי טוב בשבע וארבעים. לא 43, לא 44, לא, זה שבע וארבעים, זה תחילת התענית. עכשיו, מה הדין? יולדת תוך 30 יום, אפילו היום השלושים, זה בתשעה באב, היא לא צמה. כיוון שזה דרבנן. וכן מי שחולה, אפילו אין בו סכנה, אבל הוא חולה, שוכב חולה, ומוגבל, לא יתענה. זה מסוכן. וכן שאר בעלי, כל מיני אלה, אלה שיש להם סוכרת, צריך לשאול רופא, חולה לב, בעיות ריאות, יש היום בעוונות הרבים, מינים ממינים שונים. צריך להתייעץ עם הרופא ולדעת האם יצום, האם יבוא לידי סכנה או לא. אם יבוא לידי סכנה, אסור לצום. ואז ילך לו לבית הכנסת, ואז מה הדין עם קטן? הדין של קטן זה לא דומה ליום הכיפורים, הרבה העתיקו את זה מיום הכיפורים. יום הכיפורים כתוב במשנה בפירוש, מסכת יומא, שמרגילים אותו לצום, שהוא קטן בגיל שש, שעתיים בבוקר. עלה עוד שנה, שעה תוסיף לו. הגיע לגיל עשר, תוסיף לו עד עשר בבוקר, 11. וכן הלאה, עד חצות היום, מחנכים אותו. אבל למה יום כיפור זה יום שמכפר עלינו? אבל יום תשעה באב, אין דין חינוך לגבי תשעה באב. ולכן מותר לקטן למטה מגיל בר מצווה ללבוש מנעלים, לאכול, לשתות, הכל רגיל. חוץ ממעדנים, שלא לתת לו מעדנים, לתת לו דברים רגילים, שיש בהם מזון, אבל לא דברים של תענוג, לא דברים של, למשל גלידה, ארטיקים, והיום הזה לא אוכלים, לא נכון לעשות כך. עכשיו גם לגבי נטילת ידיים, צריך להיזהר שרוחץ את הידיים שלו עד סוף קשרי אצבעותיו, כי זה עיקר ההלכה. זאת אומרת, כף היד לא ישפוך עליה מים. עכשיו גם הוא הדין שיוצא משירותים, הוא הדין שזה חוץ מאדם שהתלכלכה ידו. מה כן נטילת ידיים? חולה שצריך לאכול פת, והוא הולך ליטול ידיים לארוחה, זה צריך ליטול ידיים מלא עד הפרק של כף היד כמו יום רגיל. למה? זה לחם, לחם חמור מאוד. בעיקר איסור והזהירות מנטילת ידיים, למדנו מנטילת ידיים של אכילת פת. לכן באכילת פת צריך לדעת, צריך לעשות נטילת ידיים מלאה, ותלוי אם הוא אוכל קבצה לחם או לא אוכל קבצה. אם לא אוכל קבצה לחם, לא מברך. אוכל קבצה, מברך על נטילת ידיים. ואחר כך מברך המוציא, הוא עדין למים אחרונים, מים בחת המזון, מברך אותה רגיל. אשכנזים נוהגים להגיד שם נחם, אנחנו לא אומרים. לכן בחת המזון רגילה. לא משנה בברכת המזון מאומה. יכול לומר הרחמן, הכל כמו שצריך, כדת וכהלכה. ואין בזה שום שינוי, לא עושה. עכשיו הולך לבית הכנסת. הולך לבית הכנסת להתפלל. אז נוהגים לשבת על הארץ. בפרט, אמרנו שבלילה נחשב כמי שמת תום אותה לפניו. חוץ ממדם זקן או חולה, שלא יכול לשבת על הקרקע. או אם יושב על הקרקע, לא יכול לקום אחר כך. ויהיה לו קשה מאוד, זה כן. היום נהגו לשים כיסאות נמוכים, לא יודע, נהיו מפונקים, אחד לומד מהשני, גם אבלים לא הולכים. פעם אבל היה מת אביו או אמו, יושב על הארץ ממש, שם מזרון. היום כיסא נוח של כיסא של שפת הים, יושב עליו, מתנדנד גם. אז זה מה עשינו? זה לא נקרא אבל, לא נקרא אבלות. אבל בבית הכנסת זה קשה קצת, כיוון שיושבים בפרט ביום כמה שעות טובות, קוראים את הקינות, צריך להיזהר. עכשיו, בבית הכנסת השתדלו לא להדליק את כל האורות, שיהיה שונה, יהיה פחות. למה? כיוון שגם המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים, מלך שהיה לו בן, מה עושה? אמרו לו, מכבה את הפנסים. אמר אף אני כן, שמש וירח קדר והכוכבים אספו נוגהם. משאירים רק מעט אור כדי שיוכל לקרוא בספר, ולא יותר מזה. ואז מתחיל הסדר של התפילה בערבית. אז כמו להבדיל כל חג, יש לנו לפני החג, לפני התפילה של ערבית, יש לנו מזמור של אותו חג, כאן המזמור על נערות בבל, לכל בכי. ואחרי זה אומרים האזינו, שירת האזינו, אומרים אותה בין בלילה, בין ביום. בלילה אומר את זה לפני ערבית, לפני אשר בדברו מעריב הערבים בחוכמה. אז אומר הנערות בבל, אומר האזינו, וגם מתחילים בקינה, יש שם קינה. אוי, כי ירד אש מן השמיים לירושלים. זה חיבר אותה אחד מהראשונים. לכן נוהגים לומר אותה. ואחרי זה החזן, בלי ניגון, מתחיל תפילת ערבית. כתוב בהלכה, בכל תאונייה וענייה. זאת אומרת, כמו איזה אחד אבל, שבור, לב שבור, לא מנגד. ואז אומר את זה בלי ניגון. אבל קריאת שמע, כל הפוסקים הזהירו שצריך לקרוא אותה בטעמים, לדקדק בטעמים. זה אין ביום, אין בלילה. כי זה חתכילה, מרן שולחן ערוך כתב. צביזר, יש הרבה בקריאת שמע ומנגן, והוא חסיד קדוש, וואי וואי, והוא מנגן, אני מנגן, עושה לו ביד, תעשה טעמים, זה סידור, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, אפילו לא יודע. זה ראוי להיות חזן, אחד שלא למד הלכות קריאת שמע, איך יעץ? קריאת שמע, כתוב בפירוש, צריך לקרוא את זה בטעמים, ערבית ושחרית, כל אחד ואחד, ולהשמיע לאוזנם. ערבית ביום?
לא, שירת האזינו.
האזינו, לפני... ביום. אז ביום, המנהג הראשון היה לומר האזינו במקום שירת הים. אחר כך באו חכמי הקבלה ושינו. ועשו שאומרים את זה רגיל. אז האזינו מתי אנחנו אומרים? בתחילת הקינות. לפני שאומר קינות. לפני שמתחיל וארץ שפל רומי לגלה כבודי, אז אומר, מה יהיה איתכם? אתם באתם לדבר פה? מה? חילה, את הכנסת. סליחה. אז אם כן, זה בתחילת התפילה, אז אומר, תחילת הקינות, אומר האזינו. וגם נוהגים בפסוקים האחרונים, לומר אותם בכל בכי ונהי, חוזן, כדי לעורר הלבבות. ואז אומר אחרי זה, למי יבכה, זה הפיוט הראשון, הקינה הראשונה, ומה אומר בסוף, מדמעי עפר ציון החונן, ואיכה ישבה בדד הכונן, ומיד מתחיל איכה ישבה בדד, בכל ניי, לא קורא אותה בטעמים, אלא קורא אותה בניגון של אבל. אז זה שהאשכנזים משלם בניגון שלהם, אנחנו הספרדים, ניגון שלנו. שעוברים את זה בניגון אבל, וכל פסוק, פסוק אחד אחרי השני. יש בזה עניין גדול לומר את מגילת איכה, פעם בלילה, פעם ביום. גם נשים שהן לא הולכות לבית הכנסת, מצווה עליהן שבלילה יאמרו פעם אחת מגילת איכה, ביום יגידו פעם שנייה מגילת איכה. הנה כן, המימים עסוקות עם הילדים, אז בין פרק לפרק יעשו הפסקה. ואחר כך ישלימו, מתי שיהיה להם זמן ישלימו. זה מגילת איכה, שזה עניין. זה עיקר המצווה של קינות ביום תשעה באב, יותר מהקינות עצמם. יש כאלה מה עושים, באים בית הכנסת, ישמע את הקינה, בית אבא, ואוהב את הקינות, המנגינות שלו, יש כאלה גם שם חזקה על איזה קינה מסוימת, אז הוא מנגן אותה. אחר כך שמגיעים לאיכה, הוא בורח, הולך הביתה. לא כך. איך?
מיד בסיום עלינו לשבח
בשחרית,
יגידו את
איכה
כדי שלא
יתרחו הציבור. אז יגיד את איכה בתחילה, בסדר. כן, נכון. הרי בלילה ככה עושים. בלילה הראשון זה איכה. למי יבכה אחרי העמידה, אומר חצי קדיש. ומיד עומד החזן ואומר, למי יבכה וכף עקר, מסיים, ואיכה ישבה בדד, הקודן, הוא מתחיל, כל אחד אומר פרק אחד בקול רם, בניגון של קינה, ואז אומרים אותו, אחרי זה, אומרים איזה שלוש, ארבע קינות בלילה, וביום יש לך ספר קינות שלם שאפשר לומר אותו. כן? זה היה הסדר. מה עוד? בדרך כלל. כן? אז בקיצור, יזהר לומר הכל כמו שצריך. בלילה, נחזור לביתו, וגם בבית, לא ידליקו את כל האורות, רק האור ההכרחי. יושב יקרא, תלמד איכה עם פירוש, מדרשים וכדומה, השתדל לא לענות את הטלפונים, בפרט לכל מיני אנשים אחרים. אז אמרנו לא להגיד לא ערב טוב, לא לילה טוב, לא בוקר טוב וכדומה, כי זה לא יום טוב, זה יום של אבלות, לכן צריך להיזהר בזה. אחר כך בבוקר ישכים וילך לבית הכנסת, זה אחד מחמישה ימים שנוהגים להשכים בהם, כמו ראש השנה, חג השבועות או שנה רבה, יום הכיפורים, וזה גם יום תשעה באב, נוהגים להשכים, כי השטן שלא יוכל לקטרג עלינו. ואז, פורים, כן, נכון. אז אם כן, בקיצור, יזהר גם היום הזה במצוות צדקה. יש בה עניין גדול מאוד, כך כתבו כל הפוסקים, כי בזה מבטל כל הקטרוג של המקטרג. כי זה יום שהמקטרגים מנסים בכל כוחם לקטרג עליהם. אז מה עושים? נותנים צדקה. מרבים בנתינת צדקה יותר מכל יום.
למי כבוד הרב?
תן לעניים. עניים תמיד החכמים. עניים משפחות שאין להם אוכל, יוקר המחיה. אז חפש איפה יש משפחה עם הרבה ילדים. שהאימא לא עובדת, או האימא עובדת ובקושי מספיקה, וכן, לא חסר, היום יש הרבה מאוד, ברוך השם. אז צריך, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, וכן צריך להיזהר בזה. וכן מלאכה, אסור לעשות היום שום מלאכה. וכתוב בגמרא, עושה מלאכה ביום תשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה זה סימן ברכה? הרב יביע עומר הביא ראיות מכמה מקומות, פירושו זה נזק, זאת אומרת חס ושלום, יקרה לו או חולי או חלילה איזה תאונה, ואז כל הכסף ילך גם מה שהרוויח, ובנוסף עוד מס ערך מוסף יפסיד הכל. לכן ביום תשעה באב אין לעשות מלאכה, רק אם זה דבר דחוף, כגון שהוא איזה אינסטלטור, רוצה צינור באיזה מקום, או יש איזה מעקה שנשבר, נפל וכדומה, זה דבר אחר. או דבר, כמו בחול המועד, אבל לא יעשה. ראיתי היום שיצאתי מהבית מודעה של חרדים, שוגעים. מוכרים רהיטים, יש לו רהיטים, חנות רהיטים, כותב כותרת דבר עבד. חמור מארץ החמורים. תראה מה זה, לוקחים את ההלכה ומנצלים אותה בשביל כסף. או תבין שאין להם שכל בגרוש, התפילה שלהם לא שווה פרוטה. זה אדם לא מאמין, איך בן אדם יכול ככה לכתוב על המודעה שלו דבר העבד? הוא רוצה להרוויח כסף, הוא רוצה לקחת את הכסף שלך. הוא אומר דבר העבד, ואף אחד לא מדבר. הורדתי אותה, את המודעה במקום. שם. יום תשעה באב, יום חורבן בית אלוהינו. כמה פוסקים כותבים על זה? נוראות. אדם צריך להיות בפחד. הרי כל הצרות שיש לנו, זה בגלל שאין בית מקדש. כל מה שאתה רואה, גזרות מכל מיני מדינות בעולם, מכל מיני זה, וכו' וכו' וכו'. עכשיו תגיד לי זה, האמריקאי, מה אכפת לו מאיתנו? למה הוא מתערב? כן, אתן לכם, הוא אומר גם, הוא יתכנן מחדש את הסיוע הביטחוני לישראל. חמור חמורותיים, הרי אנחנו עוזרים לו. הרי פה 5,000 חיילים שלו נמצאים אצלנו. הרי יש לו בסיס פה, הוא משתמש בנו לצרכים שלו. והוא, אנחנו עושים לו טובות. הרי כל הנשק, מי מנסה אותו? ישראל. אז הוא יש לו את ישראל פה במזרח התיכון. אז הוא בא מדבר, אהבל, חתיאר. אפילו בית אבות לא רוצים לקחת אותו. דיבר עם הרצוג, הרצוג אומר, לא שמעתי כלום. דיבר, 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 דיבר. אתה תסגור את העסק ביום תשעה באב. הכנסה שנכנסת לעסק, אין בזה סימן ברכה. ויבוא אחרי זה, לא רוצה להגיד מי, יקחו את הכסף. או גנבים, או מס הכנסה, זה אותו הדבר, או מה שאתה לא רוצה. יבואו כולם, אז למה לך? כן, גם לא מתעשרים על חשבון צרות של אחרים. כן, אז אם כן, ייזהר מאוד. בבוקר, אמרנו, השכים בית הכנסת, ילך. מה עם תפילין? זה צרה צרורה. למה? עד לפני 40 שנה, המנהג היה שבשחרית לא מנהים תפילין. חוץ מחכמי המקובלים. המקובלים בישיבת בית אל, לפני 250 שנה, הרשע שהנהיג אותם שתפילת שחרית תהיה כדת וכהלכה. מתחילים באלוקנו ומסיימים בעלינו לשבח. באמצע יש קריאת התורה. אחרי זה חוצים את התפילין, מקפלים אותם, חוצים, מקפלים את הטלית, יושבים על הקרקע, קוראים קינות. על הסדר. אבל עכשיו השתבשו המנהגים. בזמנם היו, ושאר הערים היו עושים, שאר בתי הכנסת היו באים בלי תפילים. או יש כאלה חסידים ואנשי מעשה, כך מובן בפוסקים, היו מניחים תפילים בצנעה בבית בבוקר, קוראים איתם קריאת שמע. עכשיו כתוב פירוש בהלכה, קדש והיה כביא אחד לא לומר, כי זה בכלל דברי תורה, אסור לומר. אבל שמע והיה עם שמוע, ששם המזכר תפילין, היו מניחים בבוקר, חולץ אותם, מקפל אותם, שם בבית, הולך לבית הכנסת ואומר כל הסדר של התפילה כמו יום יום. ואחרי זה, אחרי חזרת השעץ, מתחילים קינות. למה אחרי חזרת השעץ? הרי יש ספר תורה, אלא יש כאן בעיה. תדעו שיש בעיה, גם לנו יש בעיה היום. מה הבעיה? הבעיה היא שעם קינות אסור שיהיה עליו תפילין, כי פרך חבוש עליך, ועושים לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. אז יש בעיה בהלכה אם הוא עם התפילין ואומר קינות. אני יודע שיש חכמים שהתירו בדעבד, אבל זה בדעבד, זה לא לכתחילה. לכן, וגם כשמוצאים ספר תורה, אנחנו לא אומרים את כל הפסוקים שאומרים כל יום. לא, אסור לומר. כתוב, במקום אשרי העם, איכה זהב יועם, במקום גדלו המוננו, אפלה עטרת ראשנו. וכן, זה, איזה, 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 איזה קינות נוראות, ואומר על החלי, אבכה יומם ולילה, זה קינה שחיבר אותה, מי חיבר אותה על החלי? מה לא זוכר? רבי יהודה אבס, זה שחיבר את שערי רצון, היה לפני 800 שנים, חיבר את שערי רצון להיפתח, הוא חיבר על אחדי יבכה יומם ולילה. אז אומרים את זה בשעה פיית האחד, ומלווים את הספר תורה עד הטבע עם קינה. ואסור גם מפות, אסור כלום. ואין בכבוד, עלייה לתורה גם, היום גם זה השתקח. עלייה לתורה, לא אומרים כהן יעלה בכבוד, אלא כהן יקרא, בלי בכבוד. ואין לא השכבה ולא מי שברך. למה? יום תשעה באב, גם כי אזעק והשבע, סתם תפילתי. אז לא עולים הברכות למעלה, אז חבל סתם להטריח את הציבור, וגם זה מזלזל בקדושת היום. ואחרי זה עולה לוי, ועולה ישראל שלישי. אז אין כיבודים, ואין מי שברכים, ואין השכבות, לא לאיש, לא לאישה, אפילו מת לא, לפני שבוע, לא עליכם. סוג לעשות. מה אומר? מה רצית?
מי שרגיל קודם לפני התפילה לקרוא את שני כתבי הזוהר.
מה הוא אומר? לא אומרים כלום, לא פתח אליהו, לא אדון עולם, שום דבר אל תגיד. מפורש בהלכה שלא אומרים.
אדם שרגיל לצאת עם תפילין לבית כל בוקר,
מה רוצה לעשות?
לצאת מהבית עם תפילין, חושב.
ברחוב לא הולכים בפומבי עם תפילין. אם אתה... כיוון, רגע, כיוון שאתה מחמיר כשתעת המקובלים לנבוש תפילין בשחרית, עושה את זה בצנעה, לא בפרהסיה. כלל, כיוון שלפחות חצי האוכלוסייה, אם לא יותר, לא מניחים תפילין בשחרית. עובדה, אשכנזים והתימנים וחלק מהספרדים לא מניחים תפילין בשחרית. מתי מניחים? גם המרוקאים. מתי מניחים? במנחה. עכשיו, הכי אבסורד זה, הוא מתפלל לשחרית, הם חלק מניחים תפילין, חלק לא. במנחה עוד פעם כולם מניחים תפילין, אז הוא מניח גם שחרית, גם מנחה. וזה יום של צער, לא יום של, יום של אבל, לא יום שמניחים תפילין. והנחת תפילין היא חמורה. למה, מאיפה למדנו את זה? מאבלות לא עליכם. הרי אבל, ביום הראשון, אסור לו להניח תפילין. למה? כתוב בפסוק ואחריתה כיום מר, זה דאורייתא, יום הראשון. מתי כן הוא יכול להניח תפילין? אם זה יום הראשון של האבלות, בתנאי שקברו את המת אתמול, זאת אומרת לפנות ערב. קברו את המת נאמר בשעה 5 בערב, אז הוא בבוקר התפלל רגיל לכל, לא ידע מהמקרה, או שעדיין לא קרה המקרה, ואחר כך קרה המקרה. אז הוא מניע למחורת, מחכה כמה דקות אחרי נצח המה, שיהיה מקצת היום, חצי שעה אחרי נצח המה, ואז מניע תפילין. אבל שאר הימים זה דרבנן, אז לכן התירו. אז אבל, יום הראשון חמור. ומה אמרנו? שבערבית ובשחרית צריך להתנהג כמי שמתו מותה לפניו. כל הפוסקים כתבו את זה, גם אשכנזים וגם ספרדים. כולם כתבו כך שצריך להיות באבל. אז לכן, גם אלה שמניחים היום, זה בגלל חכמי הקבלה. אז יעשה את זה בצנעה, לא יעשה את זה בפרהסיה. לא שומע אותך, מה נניח בבית? לא ישנה מנהגו, כן. לא, במנחה לא מנחים עוד פעם. הניח בשחרית, חלס, די. פקנה. מה אתה עכשיו נהיית ממלא מקום? הלו! כן. לא שומע מה?
הוא מניח תפילין יכול להיות ברצפה?
יכול להיות?
יושבת ברצפה?
כן, כן. מניח תפילין יושבת ברצפה. תגיד, אתה באת להפריע לי היום? תשתוק. הבנת? מותר. הרי ככה, אבל לא עושה כך. אבל לא עליכם, לא עלינו. 7 ימים יושב ברקע. כן. עוד פעם? אמרתי לך, אין. לא היית פה. לא פרוכת, לא מטפחת, לא רימונים ולא שום דבר. ואפילו הספר תורה פעם היו עוטפים אותו שחור. אז היום ויתרנו להם, ויתרו, לא יודע למה. לא נהגים. אבל עד דור שעבר היו עוטפים אותו בשחור. ספר תורה. תפתח שדה חמד ותקרא, תראה מה כותב שם. לכן, אז נחזור עכשיו לסדר, ביום, הסדר הוא, אז תלוי, השתדל מה עושים באותו בית הכנסת, לפי הסדר שבאותו בית הכנסת, ככה יתנהג, וישתדל ללכת לבית הכנסת, אם הוא רוצה להניח תפילין בבוקר, ילך איפה שמניחים, ולא יעשה פעם כך וכך, כי גם באותו בית הכנסת, חלק עושים כך, חלק לא כך, זה הפוסקים כתבו, הבח כותב, עובר משום לא תתגודדו, לאו דאורייתא. ועוד איסור, אסור לשנות עם פני המחלוקת. מנהג אותו בית הכנסת לא להניח תפילין, והוא בא וכן מניח תפילין. אז זה עובר שני איסורים. שני איסורים. לא תתגודדו, וגם אסור לשנות מפני המחלוקת. כתינוק, הבורח מבית הספר. וקיצור, אז זה הסדר. כך יעשה, ובזה יהיה יושב על מקומו בשלום. לכן, יזהר האדם, אז לגבי מלאכה, אני חוזר כעת. מתי יהיה מותר? כמו בחול המועד. אם אין לו מה לאכול. ממש, אין לו מה לאכול. ואז הזמינו אותו לעשות איזו עבודה, או הובלה, או איזה דבר, יעשה בצנעה, בתנאי שיהיה לו כסף בשביל לקנות צורכי שבת או צרכים שלו. ואמרנו, צדקה ביום הזה, כל הפוסקים כתבו. אין כמוה, מבטל את כל המקטרגים מעלינו. וצריך היום הזה הרבה מאוד להיזהר מכל מיני קטרוגים. שמיים לימוד תורה. לצערנו הדבר הזה נפרץ בצורה חמורה מאוד. אסור ללמוד תורה, כמו שכתוב, פיקודי האדוני ישרים משמחי לב. וזה לא יום של שמחה. אז מה כן מלמדים? הלכות אבלות. שמעלה מ-60 סימנים בשולחן ערוך. תתחיל לא תגמור. אחרי זה צריך לדעת הלכות של 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 זה, של אבל, של תשעה באב עצמו. אחר כך לקרוא מגילת איכה עם מפרשים. לקרוא מדרש איכה. יש מדרש רבה ומדרש זוטה. מה שיש בזה, אין בזה. יש לו גם ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני יש גם על איכה, יש גם על ספר ירמיה, כל הדברים הרעים שבספר ירמיה, וגם בישעיה, כמו חזון ישעיה, מה שקראנו השבת, ההפטרות שקראנו. צריך כל אלה ילמד אותם וישנן. מסכת גיטין, יש שם שתי דפים שלמים, ילמד אותם כמו שצריך. וכן זה הדרך, יש לך תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ב' שם מלא, כל מיני עניינים של החורבן, דברים שלא מופיעים אצלנו, מופיע שם, בתלמוד ירושלמי. אז כל זה יש לו לימוד בשביל יממה וחצי. אז יש לו הרבה מה ללמוד, יש לו יצר רע, דווקא היום רוצה לקרוא תהילים. אז הוא קיבל על עצמו 40 יום, או למד, אני יודע מה, שזה חולה, אז חילקו להם להגיד 16 נשים, ידיקו 16 נרות, יגידו 16 פרקים, 16 יום. מאיפה יצא 16 הזה, לא ידעתי. בקיצור, אז היא צריכה להגיד את זה ביום, לא אומרים היום תהילים. לא אומרים. לא אומרים, לא תהילים, לא פתח אליהו, לא שום דבר. אז ככה הסדר, גם בשחרית ולא במנחה. אלא עד השקיעה, כמו שאתה לא אוכל, אתה לא לומד תורה. אתה עוסק בדברים שמיוחדים לתענית, ולא דברים אחרים. אותו הדבר, חוק לישראל. לא אומרים על היום חוק לישראל. זה יום של אבל. אז אין בכלל תיקון. גם, הרי כל החוק לישראל נתקן על פי הקבלה. זה כל יום יש את הסדר שלו. יום חמישי זה ספירת ההוד. התפירה הזו נתקנת מאליה. לא צריך שאנחנו נקרא את החוק לישראל וגם לא משלימים את זה למחורת. וכן לא אומרים תהילים, אמרנו כבר, וכן זה הדרך. כל זה לא צריך להגיד. עוד דבר אחד צריך להיזהר, כיוון שהיום יש לנו קצת שינויים בסדר של התפילה, בגלל שהשתנו הרבה מנהגים, אז עכשיו מה קורה? אומר את הקינות בלילה, ואחרי הקינות עומד החזן לומר קדיש תתקבל. כתוב בפירוש בהלכה, אסור לומר תתקבל על הקינות. אז אם אמר קינות, לא יגיד תתקבל. מה כן יעשה? או שיגיד תתקבל מיד אחרי התפילה, לסיום התפילה, העמידה, אז למשל בשחרית, כפי מנהג המקובלים, יאמר תתקבל במקום שלו, לפני שיר של יום. אבל בערבית, מתי יאמר תתקבל? אחרי שיש פסוקים שנחמה, אז החזן לבדו אומר קדיש תתקבל. עליו הכי לא יאמר, לא צריך להגיד. כן לומר, תתקבל על זה. עוד דבר, הוא בא לציון, צריך להיזהר, לא לומר את הפסוק, ואני זאת בריתי, אותם אמר השם. למה? אין ברית על אבל. אותה דבר כמו בבית האבלים, הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת. לא שבבית אבל, הוא נהיה חזן שם. אז הוא קורא, הוא בא לציון גואל, צריך לגרור בו, שיתחיל מדעתה קדוש. או יאמר, הוא בא לציון גואל לשפש שם יעקב, כי יש סוד בפסוק הזה, זה גמטריה, שם ראשי תיבות גוף, ושם עוד כל מיני עניינים, אבל, ואני זאת בריתי לא להגיד, לא בבית אבלים, ולא ביום תשעה באב, אלא מתחיל ואתה קדוש. ולמה בלילה אומרים ואתה קדוש, אחרי האבן? הרי צריך להזכיר כמה שנים לחורבן בית המקדש. אתה רוצה לדעת, תוציא גמטריה חיים מהמספר של הגויים. אז יש להם כמה הם 20-23, תוציא משם 68, כמה נשאר? 1955 בעינום. אז אתה 1955 לחורבן בית שני. הבית ראשון כבר בעוונות שכחנו מזה. אנחנו כעת באבן עד בית שני. ומחכים לבית השלישי שיבנה. אז אם כן, זה הסדר. ולא אומרים, אמרנו, לא עם תפילין, וגם לא אומרים תתקבל על על הקינות, אלא אומרים. תפילת מנחה, אומר אותה כרגיל. עכשיו תפילת מנחה יכול לעלות. כהן, לוי, ישראל, יעלו לפי סדר, ויש גם הפטרה. ההפטרה הזאת, אמנם הרמב״ם, יש בזה דיון בפוסקים. האם כן אומרים הפטרה עם ברכות? לא אומרים, אבל נהגו כן. נהגו לומר את ההפטרה, כך כתב הרמב״ם. שובה ישראל עד השם אלוהיך ומסיים אל כמוך, נושא אבון, עובר על פשע וכדומה. זה הסדר. והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. מוצאי, עכשיו עיקת כהנים, הכל לפי הקבלה רגיל. לפי המנהג הקדום, לא אומרים בשחרית, אלא אומרים במנחה. עכשיו לא יעלה רק כהן שהוא בתענית. כהן שהוא לא בתענית, לא יעלה לתורה, וגם לא יעלה לקרוא בברכת כהנים. אז יצא החוצה, כדי שיגידו כהנים, שלא יגידו על הבן חלוצה או בן גרושה, חס ושלום, ובזה יבוא הכל מקומו בשלום. מוצאי התענית, ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, וצריך לומר אותה בשמחה, להשתדל לקחת מנעלים איתו בסקית, להחליף את הנעליים, לא ילבש נעלי תשעה באב, ויתאם משהו. אפילו איזה תמרה, צימוקים, שתי צימוקים יוכל, ויברך ברכת הלבנה בששון שמחה, ונזכה בקרוב לבניין בית המקדש, יראו עינינו וישמח ליבנו, במהרה בימינו אמן. חייכם ויומכם, חיי כל ישראל.
לפעמים תתקבל, תתקלח ארבע. זה לא אומרים?
תודה רבה לשיעור
המעניין, יש שפה גדול. בלי תתקבל, תתקלח ארבע.
אומרים תתקלח ארבע.
תתקלח ארבע, אבל לא תתקבל.
ומה עם תיקון
החצות? מחילה הרב פה.
תיקון החצות,
אומרים? אישה יולדת ב-30 יום. אוכלת, יכולה לעשות נטילה רגיל או עד קשרי האצבעות?
נטילה רגיל, לחם.
לא, נטילה בבוקר.
היא אוכלת לחם.
תערה.
לא.
חזק וברוך כבוד הרב. מהם הפטורים מן התענית? יולדת תוך 30 יום, דהיינו עם הלידה ביום י' תמוז או י' א', י' ב' והלאה, היא פטורה מהתענית. והטעם הוא, כיוון שיש לנו דין של חולה שאפילו אין בו סכנה, פטור מהתענית, ורבותינו לא גזרו במקום חולי. אז אותו דבר לגבי יולדת תוך 30 יום בגדר של חולה שאין בו סכנה, כל שהלידה הייתה בתוך 30 יום היא פטורה מהתענית. לעילוי נשמת רחל חיה בת פרחה שהיא נפטרה כאתמול. יש זמן. אז אמרנו לגבי, כל דבר יש לו סדר. אז אמרנו לגבי חולה שאין בו סכנה, לא מתענה. למה? כיוון במקום חולי רבותינו לגזרו את התענית. אבל מעוברות ומניקות שהן בריאות, והכוונה היא רעיון תקין וגם הבלד בסדר, הן חייבות בתענות הזה, כמו שכותב מרן בסעיף, מעוברות ומניקות מתענות בתשעה באב כדרך שמתענות ומשלימות יום הכיפורים, חוץ משלושה צומות וחוץ. אם חל תשעה באב בשבת נדחה ליום ראשון, רוב הפוסקים אומרים שהיא פטורה מהתענית, בעול לציון כתב שזה לא דומה לשלושת בעלי ברית אברהם. אבל מה יותר חמור? שלושת בעלי ברית אברהם שהם לא משלימים את התענית, והם חייבים בתענית של שלושת הצומות. זאת אומרת, צום גדליה, שלושת בעלי ברית אברהם חייבים בתענית. ואילו מתענות מעוברות ומניקות, חוץ משלושת התעניות האלה הן לא מתענות. זאת אומרת, רק ביום תשעה באב שחל בזמנו או ביום הכיפורים, אבל שלושת התעניות האחרות לא מתענות. אז כל שכן, מה כל שכן? אם אתה אומר ששלושת בעלי ברית אברהם חייבים להתענות בשלושת הצומות והיא פטורה מהתענית, כל שכן שבתענית שדחוי, תענית תשעה באב שנדחה, שלושת בעלי ברית אברהם הם מתענים עד חצות, עושים ברית מילה ולא משלימים. כל שכן שמעוברת ומניקה שיהיו פטורים. אבל בזמן הזה היום, כיוון שזה חל ביום חול, אז הם חייבות בתענית. לכן בגבי מניקה או מעוברת, כל שיש בעיה לגבי קיום הולד, זאת אומרת יש בעיה מסוימת בקיום הולד, או שהוא לא יכול לנוק, או שאין מה לתת לו לנוק, אז היא חייבת לשתות למשל חלב חם אחרי 20 דקות מניקה את הולד כדי קיום הולד. אבל לא יכולה לאכול ולשתות. רק מה שלצורך הבלד מותר, מה שלא צריך הבלד אסור. אבל יש היום כל מיני תחליפים לחלב אם, וצריכים לדאוג לזה לאט לאט, שיתרגל לנוק מחלב אחר, כדי שיכולה לצום בסדר. אחרי חורבן בית שני, גם הפטורים מהתענית, אינם רשאים לאכול ולשתות כרגיל. נכון שבבוקר יאכלו, בצהריים יאכלו, אלה שפטורים מתענית, הם לא צריכים לאכול, זאת אומרת לעשות אופן של כמו ביום הכיפורים לאכול לפי שיעורים, לא צריך. אולי אפשר להוריד את זה? לא. אז לא צריך לאכול לפי שיעורים, אלא אוכלים רגיל, אבל לא יכולים לאכול דברים מתענגים בהם. זאת אומרת, כסוף סוף זה צום. גם לא יכולים לאכול בבוקר, בעשר, בארבע, לא. כיוון זה תענית ציבור. אז חייבים גם כן שלא לאכול בתענית ציבור. תודה. הם אוכלים רק כדי קיום. זאת אומרת, אוכלים רגיל בבוקר, אוכלים צהריים רגיל, וזהו. מחכים עד צאת הכוכבים, כדי לאכול כמו כולם, כיוון שזה תענית ציבור. ומי שאוכל ושותה ביום תשעה באב, עליו נאמר דבר חמור מאוד, עבורנותם על עצמותם, חס ושלום. אז לכן אדם צריך להיזהר. התירו כדי קיום, אבל לא מעבר לזה. נכון שזה לא דומה ליום הכיפורים, שיום הכיפורים אוכל לפי שעורים, פה לא אוכל לפי שעורים, אוכל רגיל. עכשיו יש אדם שנגיד הוא קם מה... הוא התחזק, הוא היה חולה, הוא מתחזק. עכשיו לפי הרופאים אומרים, אם יצום, יכול להיות לחזור לבעיה שלו שהייתה לו עד עכשיו. יגיע לחולשה ויחזור בחזרה לסורו שהיה אז. האם מותר לו לאכול או לא? לשמוע בכל הרופאים או לא? התשובה כן. אבל בתנאים, מה התנאים? לא יאכל אכילה שהוא מפקיע ממנו את התענית, אלא אוכל לפי שעורים כמו ביום הכיפורים. זה דיינו עדיין לא יחשב שהוא לא מעונה. רק אליו שיש לנו ספק אם יחזור לבעיה שהייתה לו מקודם או לא יחזור לבעיה שלו. זאת אומרת, אם אנחנו בטוחים שאם יצום לא יקרה כלום, אז הוא חייב להתענות. אבל הרופאים טוענים שיכול להיות על ידי התענית יחלש, ואז המצב שהיה לו מקודם יכול לחזור. אז זה ספק. מהספק הזה, פה נותנים לו את החומרה הזאת שיוכל לפי שעורים, כדי לא להפקיע ממנו את התענית. זה לגביו. אדם שהוא תשוש כוח, הוא זקן, תשוש כוח מגיל מעל 80 שנה, אז מעל 80 שנה בדרך כלל הוא יכול להיות תשוש כוח, והתענית היא תחליש אותו יותר. עד עכשיו הוא חלש, מעכשיו יהיה התענית תחליש אותו עוד יותר. אז מה עושים? אומרים לו שיוכל, כמו שאמרנו. או אדם יש לו בעיה דלקת בכליות או אולקוס עם פצע פתוח, חייבים לשתות. לאכול לא צריך, הוא צריך רק שתייה, ולכן זה ישתה כדי שלא יהיה חלילה יתפתח הדבר יותר חמור. כן, כליה שהנפרולוג הוא טוען שזה הכליה, היא לא מתפקדת כמו שצריך. ככה אתה אומר. לא כל רופא, רק רופא נפרולוג הוא יכול להגיד את הדיאגנוזה שלו, אבל לא כל אחד יכול. זה הנפקא מינה לגבי כיפור, לגבי תשעה באב, לא חייב עומד, אלא כל שיש בעיה ואנחנו חושבים שיש בעיה נותנים לו לאכול. אבל לגבי כיפור שצריך עומד, אז הוא צריך ללכת לנפרולוג כדי שיקבע מה הבעיה שם. כי חלילה חלילה אם הכליה יוצאת לא מתפקדת כמו שצריך, זה בעיה, זה לא כל כך פשוט, ולכן חייב לשתות. אז בתשעה באב חייב לשתות, לאכול הוא לא צריך. כל הבעיה היא זה השתייה. איזה שתייה? מים. כי בלי מים יכולים חלילה כליה לשחרר את הדברים שנמצאים בתוכו, וזה נקרא שאי אפשר לתקן את המעובד. זה מעובד שאינו ניתן לתקן. אז לכן צריך להיות זהיר, שאם יש לי את הבעיה הזו צריך לשתות. אוכל זה לא מעלה למוריד. אבל כאן, הדברים האלה זה העניין של שתייה, לא העניין של אוכל. לא חייב לשתות רגיל. הוא לא חייב לשתות רגיל, יכול לשתות רק חצי כוס בבוקר, ועוד שעתיים עוד חצי כוס, ועוד שעתיים עוד חצי כוס, כדי שיהיה נוזלים בתוך הכליות, ולא ישחררו את המינרל בתור מיץ. כי הגוף הוא לא אכפת לו מאיפה לקחת נוזלים, הוא ייקח בכל אופן. אז כשיש לה בכליות יש את הנוזלים, אז הגוף לא יסחט מהכליות את הדינרלים, אלא ייקח את המים. אז זה כל הבעיה, לא שהבעיה היא, שזה הבעיה שזה נהיה יותר חריף המצב. לכן במקרה כזה, שיש לו את הבעיה זה ישתה, אבל לגבי כיפור, הוא צריך לבדוק, צריך להתעץ עם רופא נפרולוג, מה הוא צריך לעשות, ולפי זה הוא צריך להתעץ. ליום. ולכן לגבי ילדים אין פה בעיה, כל שהילד בגיל הוא נולד ביוד א' אב, הוא פטור מהתענית. למה? כי חסר לו עוד יום יומיים כדי שיהיה בר מצווה. אותו דבר בת בגיל 12 חייבת מתענית, אבל חסר לה יום יומיים, היא לא מתענה בכלל. לא מחנכים את הילדים בתענות הזאת, כי זה לא דומה לי יום הכיפורים. מהכיפורים, גם אם בני בית המקדש, ממשיכים לעשות יום הכיפורים. אז לכן מחנכים אותו למצווה. פה זה לא מצווה. עכשיו לגבי אדם שהוא יודע שהוא התענה ב-17 בתמוז, והוא הרגיש כל כך רע. עכשיו הוא טוען טענה, אם יתענה 24 שעות, יכול להיות שהתענית תפגע בו. האם יכול להתענות כמו 17 בתמוז? דיינו יעשה שעון מעורר, שיתעורר לפני עלות השחר, יאכל, ישתה, כדי, בליל תשעה באב כמובן, כדי שיכול לצום ביום תשעה באב כמו ב-17 בתמוז. כי אם הוא יתחיל לצום בלילה, וימשיך נגיד עד 10 בבוקר ויוכל משתה, אז אין לו שום תענית פה. אין פה שום תענית. כי התענית, עיקר התענית זה ביום. נכון שבתשעה באב, בגלל שנכפלו בו הצרות, אז לכן מתענים כבר מהלילה, כמו בין השמשות שלו, אומר מרן, בין השמשות של תשעה באב, חמור כמו בין השמשות של יום הכיפורים. מה נפקא מינה? נפקא מינה שאם השקיעה היא נגיד ב-7:44, אז כבר צריך ב-7:38 להפסיק את האכילה. למה? יש לנו פער בין מה שכתוב בלוח, וכתוב בלוח לפי הבניין הכי גבוה. נגיד אם תופסים בניין הכי גבוה וכותבים לך זה זריחה וכותבים לך זה שקיעה, אבל דעקה שבין השמשות של תשעה באב חמור כמו בין השמשות של יום הכיפורים. ואם אדם יאכל לפי הלוח, ישתה ויאכל לפי הלוח, הוא אוכל ושותה בבין השמשות של תשעה באב כמו יום הכיפורים. אז איך עושה כזה דבר? לכן יש פער של 7 דקות בין המישור לבין ההר. זאת אומרת, אלה שגרים בבית וגן, רמות, הרנוף, למעלה, לא למטה. למטה זה כבר מישור. אז אלה, נגיד בית וגן ברמות, שגרים למעלה. אז שמה מספיק להם 2-3 דקות, לפי מה שכתוב בלוח. כי יש להם פער מהמקום הכי גבוה, עד רמות ועד בית וגן, יש להם פער של כמה, זה כ2 קילומטר אחד. אז שם צריכים לחשוש, אבל הם לא חייבים לעשות כמונו. אבל אצלנו, אם אתה רואה שמש, תשתה. אתה לא רואה שמש, אסור לשתות. ואתה תגיד, לפי הלוח, זה לא לוח. הלוח הזה זה רק נותן לך אפשרות לדעת את הזמן. אבל כיוון שאנחנו נמצאים במישור, השבע דקות לפני הזמן כבר שוקעת שמש. ולכן אסור לאכול ולשתות. אדם יכול לבדוק, יכול לבדוק מחר, יכול מחר לבדוק, יש לו זמן יום שלם, לבדוק מתי השקיעה, ויפחית דקה אחת, כיוון שזה הזמן הולך ויורד, ואז יראה בדיוק מתי זה, ואז ביום רביעי יכול... אם אתה רואה שמש או לא? איך תראה את השקיעה? תגיד, רק אדם שנמצא ב... אם אתה רואה את השקיעה, אז ברגע שעדיין יש שמש שלא שקע לגמרי, לא התחלה, סוף. סוף העיגול יורד, זה נקרא שקיעה. זריחה הפוך. תחילת העיגול עולה, זה נקרא זריחה. אבל פה ההתחלה של השקיעה לא תהיה שקיעה עד שממש כל העיגולה נופלת. לא רואים אותה. אז זה נקראת שקיעה. ארוך אתה, אדוני, מלך העולם, שקול מיד ודברו. זה, אולי זה לכבוד, סלח לי, חבא את זה. זה לא עושה עכשיו, לא צריכים את זה. הנה הוא מחבא. עכשיו אני אשמע, תחבא, כי הוא הרעש שלו. תנמיך קצת, מה אומר? נגזות ציפורי מתי? הבן איש חי כותב, אם הפצופורניים הם, זאת אומרת, עוטפים על הבשר. איך אני יודע עוטפים? אני שם את הידיים אליי, כלפי הכף היד אליי, ואני מסתכל. אם רואה שהציפורניים בולטות, זה צריך לגזור אותם מהר. ואם הציפורניים לא בולטות, לא צריך לגזור. זה אין פה עניין של תפיסה של החיצונים. תנקה, מה? איך עושה מועל? לא מנקה. הוא צריך את הציפורן בשביל לעשות פריעה. אז הוא לא מנקה את הציפורן, מנקה, אז תנקה. רק אם עודף על הבשר. לא, אם עודף על הבשר חייב לחתוך אפילו ערב תשעה באב, ויש אומרים אפילו ביום תשעה באב. אם לא, אם היה אנוס. ולא עשה את זה. זה המודד. אם עודף, אז מיד יגזור, אם לא עודף, לא. נעבור, סעודה מפסיקת. מה זה נקרא סעודה מפסיקת? ברגע שאדם אוכל סעודה מפסיקת, זאת אומרת שבדעתו להפסיק את האכילה לקראת קבלת התענית. לא טוב שאדם יקבל עליו תענית. בכלל, זה לא יום הכיפורים. יום הכיפורים יש פה מצווה, ולכן ביום הכיפורים, כיוון שיש מצווה, טוב לקבל את התענית כמה דקות לפני השקיעה. אבל בתשעה באב אין צורך לקבל. למה? אם קבל את התענית בפיו, וזה נהיה פלגה מנחה, אז חל עליו התענית. חל עליו התענית. כן? חל עליו. לא, עזוב, עזוב אותו. אז חלה בתענית. כיוון שחל עלה בתענית, מה קורה? זה אולי יכול להמשיך לאכול. אבל אם לא קיבל בפיו, אלא חשב לקבל את התענית, חשב במחשבה, המחשבה הזו לא אוסרת עליו לאכול ולשתות, אלא יכול להמשיך לאכול ולשתות. אז יש הבדל בין אם קיבל עליו את התענית בפה, או לא קיבל עליו תענית. עכשיו, מה זה נקרא סעודה המפסקת? בדרך כלל, הראשונים היו עושים בשיטה כזאת. אם היו אוכלים לפני מנחה, זאת אומרת, נגיד מנחה היו מתפללים בזמן מסוים, ואז הוא מתפללים, אוכלים קודם לפני מנחה. מה אוכלים? מה שהם רוצים. זאת אומרת, אדם יכול לאכול לפני מנחה, לפני שיתפלל מנחה, יכול לאכול מה שרוצה. יכול לאכול שני תבשילים, כמות שהוא רוצה, יכול לשתות מה שהוא רוצה, חוץ מיין ומה? חוץ מיין ובשר, יכול לאכול בסעודה, סעודה לפני, סעודה מפסקת, יכול לאכול מה שהוא רוצה. זאת אומרת, רוצה לאכול איזה תבשילים, יכול לאכול. מתי יש את הבעיה הזו שלא לאכול שני תבשילים ולשבת על הקרקע? זה רק כאשר אוכל סעודה מפסקת שהוא פוסק מלאכול. אבל יש אומרים צריך לאכול סעודה מפסקת פת. אז המנהג הוא לאכול פת עם אורז. זאת אומרת, לוקח לחם, נוטל ידיים, ואוכל את הפת שלו, יושב על הקרקע, כדי להשפיל את הסעודה הזאת, כדי שהסעודה הזאת להנמיך אותה יותר. שלא רוצים בה,
ולכן יושבים על הקרקע. שינית, זה לא חילה לתענוג או חשיבות לסעודה הזאת. ברגע שאוכל רק תבשיל אחד, ולא אוכל שני תבשילים, אז אין לסעודה הזו לא חשיבות ולא כבוד, ולא ערכה ולא דבר של עונג. לכן אוכלים רק תבשיל אחד כדי להשפיל את הסעודה הזאת, לעשות אותה דלה וענייה. זה הטעם שמשתמשים בשיטה הזאת של הסעודה הזאת כדי להנמיך את זה יותר. עכשיו, טוב מאוד שאדם יאכל נגיד בשעה 4 בצהריים סעודה טובה, מה שהוא רוצה. כמרנו, חוץ מיין בבשר, יאכל מה שהוא רוצה. עכשיו, נגיד 20-40 דקות או שעה, זה תלוי בכמות שהוא רוצה לאכול, אז יאכל סעודה מפסקת. גם לא יאכל הרבה. אכל חתיכת לחם עם העדשים מבושלים, שב על הקרקע, אחר כך ברך ברכת המזון, ישאל לו עוד איזה 20 דקות שיהיה לו מנוחה, יצחת השיניים, לברך ברכת המזון ולא לקבל תענית, ואחר כך ישתה שתי כוסות או שלוש כוסות מים קרירים. לא לקח, ממש לקחת מהברז, כי יש מים שהם סוחטים את הנוזלים מהגוף, ואז אדם בא בלי נוזלים, אין לו נוזלים בגוף, הכל נשחט, כמו ספוג, תבול במים, אתה עושה לו ככה, מה קורה? הכל נשחט. נכון שלא מרגישים את זה, אבל הגוף משחרר את זה. או אדם שאוכל בטיח לקראת הצום, לא לאכול בטיחים. בטיחים תאכל קודם, או מלפפון, או תפוחים, או מיץ תפוחים, שום דבר. כל אלה הם מנקזים את המים שנמצא בגוף החוצה. גם מילון לא טוב. מותר, אבל לא טוב. גם דגים מלוחים, הרינג, גם מותר. אבל זה לא טוב. מה יותר טוב לאכול? במשך היום לאכול דגנים יותר, לאכול תפוח אדמה, אורז. אורז אולי לא כדאי. ותירס גם זה טוב. אז כל אלה מלא פחמימות. הגוף צריך הרבה פחמימות, כדי שיכול ביום התענית יהיה לו מספיק דלק. אתם יודעים שמייצרים דלק מטירס, כן? אז זה צריך דלק. הוא צריך דלק למשך התענית. הגוף הוא זקוק לפחמימות, מה שהוא צריך לשרוף. זה כמו גחלים. מה זה גחלים? אדם מבעיר גחלים, והם בוערים, 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 ואז יש לו תבשיל לבשל. אותו דבר, הגוף זקוק לחומר בעירה, דהיינו פחמימות, דגנים, כל סוג דגנים, לא משנה אם זה יטריות, אם זה עוגות, אבל בלי סוכר כמובן, אם זה לחם, זה תפוח אדמה, תירס, כל אלה הם מלאים פחמימות שהגוף זקוק לזה. לכן בצהריים יאכל מהדברים הללו, וגם באופן כזה מי שעושה מה שאנחנו ממליצים, בדרך כלל הוא מרגיש טוב בתענית. הוא לא מרגיש לא צמאון, לא רעב. רעב מרגיש, אבל לא משהו קשה. הוא לא מקבל את התענית בצורה קשה. גם כדאי הדבר לקחת ענבים לאכול, וגם לקחת איזה 4-5 או 6 שקדים לא כלואים, חיים, לשרות אותם במים יום, יומיים, נגיד חצי יום קודם. ואת זה לאכול בסוף הסעודה, ולקלף אותם. הקליפה לא טובה, היא זוללת את הסילן. קלף אותם, לא לאכול שקדים לא שרויים במים. כי אם אוכלים שקדים לא שרויים במים, הם סופגים את המים מהגוף, הם סוחטים. לוקחים, הם רוצים מים, הם סוחטים מהגוף. לכן צריך להיות שרויים במים. אם לא הכין את זה, ישים במים חמים כדי שיתרקחו, יאכל את זה בסוף הסעודה. כי השמן של השקדים צף מלמעלה, מוריד את כל השריות שאתה אוכל למטה, ואדם מרגיש לא סחרחורת, מרגיש פחות או יותר סובע, לא מרגיש זה. אם לא, אין לו את שקדים, ייקח שמן זית קצת, כפית קטנה, ישתה את זה בסוף. זהו. אז זה יהיה במקום השמן של השקדים. או זה או זה. זה יש הרבה אנשים שיש להם סחרחורת, כל מיני דברים, ולא לא יודעים מה לעשות. אז זה, יש כמה דברים שכדאי לאמץ אותם, וזה מועיל הרבה לאנשים שיכולים בקלות לצום. עכשיו, מה זה נקרא שני תבשילים? יש אנשים נוהגים לאכול ביצה ועדשים. מאיפה יצא הדין הזה? מרן. מרן בשולחן ערוך. כותב נהגו. אבל על מה מדברים שם? מדברים, פעם היו לוקחים אפונה, מבשלים את זה, ואחר כך פותחים שתי ביצים שלוש מעל אפונה למעלה. כמו שיש כאלה עושים עם העגבניות, ביצים כך. אז זה היו עושים את זה, לא לאפונה, עושים את זה לעדשים. לוקחים עדשים, בשלים אותם, נשארים מבושלים לגמרי, לקראת הסוף פותחים שתיים שלוש ביצים וכל אחד לוקח ואוכל. אז אם זה אמינה ככה, אז מה הדין? אז זה יהיה מותר. אבל היום לא נוהגים את זה. הוא איש כאלה נוהגים לבשל עדשים עם אורז. אם הוא נהג במשך השנה לאכול אורז עם עדשים בושלים, גם בסעודה המפסקת יכול לעשות. אם לא נהג, אז אסור. היום לא נוהגים לאכול עדשים עם ביצים. וממילא אסור לאכול שני תבשילים. אז מה יעשה? הוא אומר, תראה, כל השנים אוכל ביצה וגם עדשים. אז אין בעיה. לפני שיתור ידיו בשביל הסעודה של סעודה המפסקת, לוקח את הביצה, תובל את זה עם קצת אפר, לוקח נייר, שורף אותו, תבל את הביצה במקום מלח עם קצת אפר. אוכל את זה, ברך ואוכל. ברך ברכה האחרונה, אחרי כמה זמן נוטל ידיים ואוכל פת עם עדשים. זה הדרך הטובה שלא ייכנס לבעיה של שני תבשילים, וגם לא ייתן חשיבות לסעודה הזאת. כי לתת חשיבות לסעודה הזאת זה לא טוב. ולכן לא יאכל שתי תבשילים את הסעודה, יש לו שתי תבשילים. תבשיל הראשון יאכל אותו בלי לחם, הכוונה בלי לפני שנוטל ידיים. תבשיל השני שהוא אוכל אותו עם הלחם, אז יטול ידיים ואוכל. זה הסדר של העניין הזה של סעודה המפסקת. רחצה ביום תשעה באב, כמו ביום הכיפורים. מרן מסימן תו רשות ג' לגבי יום הכיפורים, הרחצה בבוקר רק עד סוף כסרי צבעותיו. צריך את הבוהן לעשות אותו קדימה, לא ככה. אם אדם נוטל ידיים, אבל פה רק האצבעות האלה נטל, פה מה עם הבוהן? לכן את הבוהן תוציא אותו החוצה, תטול ידיים סוף כסרי צבעותיו. לא חייב להיות מדויק, יכול להיות גם סנטים יותר. לא חייב להיות מדויק, כי זה... אז זה לא טוב, אז זה לא נטילה כמו שצריך, זה נקרא נהיית מים אחרונים. זה כבר בגדר מים אחרונים. מים אחרונים, כן. מה זה סוף כסרי צבעות? אני שואל עכשיו, כן? סוף כסרי אצבעותיו. איפה האצבעות נקשרים לתוך כף היד, תראה? פה הקשרים שנמצאים בכף היד, זה פה. אז זה לא יצא נטילה, לא נטל, זה לא נקרא נטילה. אולי למים אחרונים זה טוב. כן, זה מים אחרונים, זה הפרק השני. פה הפרק השלישי, זה פרק אחד, פרק שני, פרק שלישי. אז זה נקרא סוף כסרי צבעותיו, הוא נוטל ידיו בבוקר או יצא מהשירותים. עכשיו כהן שצריך לעלות לדוכן, לגבי הבוקר או נוחיות, גם כן עצוב כסרי על צבעותיו. אבל כשהוא הולך ליטול ידיים לעלות לדוכן, הוא נוטל ידיים על התקנה. למה? כתוב לעמוד ולשרת בשמו, כמו בית המקדש, שחמור מאוד לעשות, שלא יעשו קידוש ידיים ורגליים בקיור, זה חמור מאוד, לא יכולים לעשות עבודה. אותו דבר פה, ואדם שאוכל פטור מהתענית, כמו אמרנו שהיא ילדה ביוד תמוז, שתוך 30 יום היא פטורה, צריכה לאכול, חייבת לאכול, אז היא נוטלת ידיים כמו יום רגיל. אבל רק לגבי אכילה או חולה, אז בשעת האכילה נוטל ידיים רגיל. עכשיו לגבי אדם שידיו התלכלכו בטיט או בדברים, למשל אישה שהחליפה לתינוק, יד אחת התלכלכה, יד השנייה לא. היד שהתלכלכה מותר לשטוף את זה, לנקות אותה אפילו עם סבון, לנקות את היד הזו. אבל היד השנייה שלא התלכלכה, הוא לא יכולה לשטוף אותו. רק איפה הוא התלכלך מותר, איפה לא התלכלך אסור. זאת אומרת, שרחצה לתענוג אסור, אפילו להכניס ידו במים כדי להרגיש את הקרירות. אין הבדל בין תשעה באב, מה שכותב מרן בסימן תו כוכנון ב', או מה שכותב מרן בסימן תו רשות ג' לגבי כיפור. זה אותה מהלכות, אותו דבר. ולכן אין היתר לשפוך מים או לעשות כל מיני דברים ביום תשעה באב, או לשפוך ברצפה מים. אין לעשות את זה. בזמנם, כמו שאומר החידה, בזמנם לא למדו קרוא וכתוב. אז הם השאירו אותם, נולד משיח ברוך השם, אז נשאירו אותם במנהגם. אבל היום שיודעים, יודעות, יודעים קרוא וכתוב, יודעים מה חמור, כמה זה חמור מאוד יום תשעה באב, למרות שמשיח נולד לי כבר אחרי חצות, ולכן אנחנו לא יושבים אחרי חצות על הקרקע, אלא יושבים על הספסלים, כמו במנחה, יושבים על הספסלים. ולכן זה בגלל שזה כבר משיח צדקנו נולד באותו פרק. עכשיו, לגבי רחצה, האם מותר לאדם שהוא הסטיניס? הוא לא יכול לסבול את עצמו. אז כותב הרמה בשתי מקומות, גם פה וגם בגבי כיפור, שמותר לקחת מפית נבד, לטפטף בערב כיפור, ערב תשעה באב, לטפטף עליה כמת מים שיהיה לך, שם אותה ב, 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 בתוך מגבת מכאן ומכאן, כדי שהלחות שלה תספק במגבת. ואז הוא לוקח את זה עדיין לך קצת, לא תופח על מנת להתפיח, אלא לך מעט. אז הוא מנגב את הפנים שלו בזה, מנגב קצת את הארוק של הפה שלו, כדי שיכול לחזור לעצמו. הוא לא יכול לסבול את עצמו, כי הוא הסטיניס. מותר, כיוון שהוא דבר שהוא לא ממש מים, אין שם מים, כבר המים נספיגו, אז יש להקל בדבר הזה כדי שיכול להסתדר. עכשיו, אם יש לפלוף, זאת אומרת, אדם קם בבוקר והעין שלו סגורה, שיש עליה לפלוף, מה הדין? לוקח את האצבע ומנקה, לוקח את האצבע, מנקה עד שיפתח העין, מנגב את זה, מנקה, וזהו. למה זה נקרא כל דרך שהוא לכלוך? זה לא דרך של דבר של תענוג, לא אסרו רבותינו. עכשיו, כשדיברנו על סעודה מפסקת, אז לא אמרנו איזה דבר מסוים. זאת אומרת, כל סוגי לחמים או עוגות, אין בזה דין של תבשיל. יכול לאכול כל הסוגים שהוא רוצה. רק לא טוב לאכול מתוק, כי המתוק מזרז את הפעילות של המעיים, ואז תוכן את זה מהר, ולא יהיה לו אוכל במשך היום. הוא יהיה רעב מדי, מהר. או אדם כאלה שותים קולה על זה. הקולה, נכון שזה מזין, זה גם בתור אוכל. למשל, אדם נמצא בדרך, יש לו אפשרות לקנות שתייה, אבל אין לו אפשרות, אין שם איזה עוגות קשרות, אבל יודע, יש קולה. הוא קונה קולה, זה גם יש לו כמו שאוכל עוגה. זה כמו. וכיוון שיש שם כמות אדירה של סוכר בתוך הקולה הזאת, אז הוא גם מרגיש, לא מרגיש רעבון, חזק. גם בזה. אבל פה לא טוב. פה לא כדאי לעשות את זה. יש כאלה כל הזמן קולה, כן, בסדר, אבל זה לא כדאי לו. אז אני לא מדבר על בריאות, אני מדבר על תענית. שים לב. אני מדבר על תענית, אתם מדברים על בריאות, אנחנו עכשיו מדברים על התענית. תענית זה גם וגם, טוב? דברים ש... זאת אומרת, כל הפירות החיים שהם לא קומפות, קומפות אסור לאכול. למה זה נקרא שני תבשילים? אבל לגבי שאדם רוצה לאכול סלט ירקות הכל חי, או לאכול פירות חיים, זה לא נקרא תבשילים. מותר לאכול כמה שהוא רוצה. או לגבי יש גבינות, גבינות אשל, גבינה לבנה, שמנת, כל אלה, זה לא נקרא בישול. אבל גבינה צהובה, מותכת, קוטז, כל אלה עברו בישול. אז הוא, אם הוא רוצה לאכול כל מיני סוגי גבינות, אז יכול לאכול רק סוג אחד של גבינה מבושלת. נגיד הוא רוצה לאכול רק קוטז, אבל לא יכול, אסור לו לאכול גם מותכת וגם גבינה צהובה. הוא רוצה לאכול גבינה צהובה, אסור לו לאכול קוטז וגם הוא מותכת. אז זאת אומרת, דבר אחד מבושל מותר, השאר לא מבושל אסור. זה נקרא שני תבשילים. כל דבר שעבר בישול, זה נקרא תבשיל, למרות שזה גבינות. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו לגבי, יש למשל ביצה קשה וביצה רכה. זה נקרא שני תבשילים. או יאכל מזה לבד כמה שהוא רוצה, או מזה לבד כמה שהוא רוצה, ביחד לא. אז יש גם גדר של שני תבשילים, אפילו זה אותו מין, אותו סוג, אותה ביצה, ויש גבינות. עכשיו, לא מומלץ לאכול פירות, ולא מומלץ לאכול סלטים. בכלל לא מומלץ. כמו שדיברנו מקודם, יכול לאכול ארוחה טובה, אבל בסעודה המפסקת לא מומלץ לאכול. ירקות, פירות, קומפות, לא מומלץ. רק עדשים ולחם. וזה נותן לו רוגע, יכול לאכול ברוגע את הסעודה שלו, ולא הריבוי של האוכל זה טוב, זה לא כל כך טוב. בשעה ארבע יאכל מה שהוא רוצה, ירבה ויאכל כמה שהוא רוצה. אבל בסעודה המפסקת שחתיכת לחם עם עדשים, לא טוב לעשות ריבוי. יאכל טוב, לא שלא, אכל. אבל לא בריבוי. אחר כך באים לבית הכנסת, צמאים, וגם קשה לשבת על הרצפה, וכדומה, ואדם סתם מתענה. אין לו שום, אין שום סיבה לטענות. להוסיף טענית על טעניתו, לא אין שום סיבה. וזהו. אז יאכל, כיוון שאכל בשעה ארבע, ארוחה טובה כמו שצריך, או אפילו בחמש, יכול לאכול. גם בחמש, ארבע וחצי, חמש, יאכל. אחר כך יאכל בשעה, נגיד, 20-40 דקות לפני השקיעה, או חצי שעה, או שעה לפני השקיעה, יאכל כמו שאמרנו. אחר כך ישאיר מקום לשתות מים קרירים. בסוף, אחרי ברכת המזון, אחרי הכל, ישאיר מקום לשתות. זה חשוב מאוד. המים האלה הם חשובים מאוד כדי שיכול לעבור את התענית ושלום. עכשיו לגבי נעילת הסנדל. נעילת הסנדל יש מחמירים גם לגבי ילדים שהם נמצאים בגיל חינוך. טוב הדבר שאליהם נעליים של תשעה באב. נעליים של תשעה באב צריכים להיות שירגיש קצת את קושי הקרקע, כמו הקפקפים שיש עם גומי כזה למטה, זה יותר עדיף. כי לבוא עם נעליים כמו של ספורט והכל, א', יש לנו בעיה איתם. יש נעליים קצת יקרות שהם עושים בפנים רצועות של עור חזקות כדי להחזיק את הרגל, ואז זה מחופה עור, ואני אתן לקחת את זה. שנית, אם אדם יבוא עם נעליים של הספורט האלה, של בד, עם ספורט, כל השנה הוא לובש את זה, אז מה ההבדל בין זה לבין זה? לא ניכר בכלל שהוא מתענה. אחד מחמישה עינויים שלא ללבוש נעל של עור. למה נעל של עור לא? כי הנעל של עור היא מגינה על הרגל שלא ירגיש קושי של הקרקע. פה אם אתה לוקח את הנעליים האלה, הנוחות האלה, אתה לא מרגיש קושי של הקרקע. ולכן טוב שהאדם ייקח הנעליים מקפקפקים האלה עם גומי, שיש בו רגישות של הקרקע, מרגיש קצת, לא הרבה, אבל זה לא דומה לנעליים הנוחות האלה. אדם שצריך ללכת, לנסוע לאיזה שכונה שיש שם כל מיני אנשים וילעגו עליו, הולך עם כפכפים, עם חליפה ומגבעת וכפכפים, יצחקו עליו. יש נעליים שהם דימוי גומי. בחוץ לארץ יש שם שכונות של גויים, אז איך ילך שם? אז ייקח נעליים דימוי גומי, דימוי עור, סליחה, דימור עור, וזה ילבש שם, חוץ לארץ. מרן כותב, אדם שהולך בדרך, ואין לו נעליים כמו שצריך, כמו של זה, אז יכול לנעול את הנעליים של עור, רק כשיגיע לשדה הקרובה לעיר יחלוץ. ואם שם בשדה הזה של הקרובה לעיר, יש שם נוכרים שילעגו עליו, אז ימשיך עם הנעליים שלו עד שיגיע לשכונה של יהודים, ואז יחלוץ את הנעליים שלו כדי שלא ילך עם הנעליים של זה. אותו דבר, אדם שנמצא במקומות שיש מושבים, שיש שם מעלי עקרבים, מעלי נחשים, כל מיני דברים, וילך עם הנעליים האלה יכול מסוכן. אז מותר לו ללכת עם נעלי עור עד שיעבור את המקומות הללו כדי שלא יהיה לו סכנה. אז יהיה מותר ללכת עם... אדם שבא לבית הכנסת, נגיד, בא להתפלל מנחה בבית הכנסת, הוא בא עם נעלי עור. אם האדם הזה הוא ניכר שהוא ניכר כמו בן תורה, אז אפשר להגיד לו לאלוהים, אפשר את הנעליים לשים מתחת לכיסא, לספסל. אבל אם אתה רואה אותו שהאדם הזה, זה לא חזות של אדם כזה, הוא אולי בא להגיד קדיש, אולי בא בשביל תשעה באב, אל תגיד לו כלום. לא להעיר, אל תעירו ואל תעירו. להשאיר אותו עם הנעליים של העור, ולא להעיר לו שום דבר. זה עדיף ממה שלהעיר לו, והוא לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. פעמים אדם בא להעיר, הוא לא יודע על מה, 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 מה אתה רוצה ממנו. מה נפקה מנה? אם האדם הזה עם נעליים שלו או נעליים השב, כולם פה עם נעליים. אז מה אתה רוצה ממנו? לכן אל תגיד, תגיד לו כלום. אבל אם הוא נראה חזות של בן תורה, להעיר לו, בבקשה, את הנעל, את הנעל הזה, שים אותו מתחת לספסל, כשתרצה ללכת, תנעל אותי. זה בכבוד. אבל אם החזות שלו לא כזאת, אל תעיל לו, שישאר עם הנעליים של עור והכל. למה? זה לא דאורייתא. זה לא, כל תשעה באב הוא רק דרבנן. ונעליים אפילו ביום הכיפורים זה רק דרבנן. תשעה באב זה תרי דרבנן. לכן אל תעיל לו שום דבר. לא כדאי להעיר, אלא להשאיר אותו עם הנעליים, כי לפעמים בהערה הזו שיעירו לו, לא יראו פני ריקם. הוא לא יבוא יותר. למה? כי זה, כי לפעמים האדם לא כל כך מקבל, לא מקבל את פני הדברים. הרבה מאוד אנשים קשה להם לקבל הערות. הם לא מסוגלים לקבל הערות, במיוחד הדור שלנו. בנפש החיים כותב, בזמן החורבן השכינה הולכת ומתגרשת בלי מרגוע, כאשר עוסקים עם ישראל בתורה, כתוב ויהיה להם למקדש מעט. למה? על ידי שלומדים תורה, העסק של התורה, אז זה נהיה העניין שהשכינה הקדושה יש לה נחת רוח, כמו שאומרים רבותינו בברכות דף ח', אין לו לקדוש ברוך הוא בעולם הזה אחרי חורבן את המקדש אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. מה זה בלבד? רק זה? אין דבר אחר? יש מדרשים, יש כנך, רק זה? מה קרה? למה דווקא ארבע אמות של הלכה בלבד? בחורבן הבית כתוב כי גבהו בנות ציון הלוך ותפוף. זאת אומרת, אם היו עושים דברים כדי להכניס ארס בתוך הבחורי ישראל, וזה הפך להיות עם ישראל בצורה הכי חמורה שיכולה להיות. גם הבריונים שהיו בזמן חורבן בית שני, שם כתוב שכשבא נבוכד נצר לצור על ירושלים, הבריונים ביקשו להילחם. חכמי ישראל אמרו להם, תראו, המצב של עם ישראל הוא לא כל כך מבחינה רוחנית כל כך חזק שיכולים לצאת למלחמה ולנצח. לא רואים את זה, רואים את זה מבחוץ, אבל מבפנים לא כל כך טוב. לא, חבי רגע שיעבור זעם. מה הם עשו? למה הם לא רוצים ללחם? בגלל שיש להם מחסנים של אוכל, של עצים, שמן, יין, דגן ל-21 שנה, והאויב יכול להיות מחוץ לחומות. הרי ידוע, החומות של ירושלים, הם תוך כדי שהיו הורסים את החומות, מבפנים היו בונים עוד חומה, במקביל, כדי לעצור את האויב. והיו גיבורים שהיו לוקחים את האבן שהיו מנקחים, זאת אומרת, היו לוקחים מין דבר כזה שמושכים אותו וזורק אבן לחומה לנגח אותה, לשבור. היו לוקחים אותה אבן שהיא עפה באוויר לכיוון החומה, שאי אפשר לתפוס אותה, כמו מקלע, וזורקים אותה בחזרה על הגויים והורגים בהם. עד כי כך שהיו גויים חזקים. אבל כיוון שרצו להילחם, רצו להכריח את חכמי ישראל ואת העם לצאת למלחמה. הם הלכו ושרפו את הכל המחסנים. עכשיו אין אוכל, אין שום דבר. גם להם לא היה מה לאכול. גם להם היה צרות צרורות. זאת אומרת, מי גרם את החורבן? אלה, כל דבר מוסיף נופך לחורבן. ולהאלץ את חכמי ישראל. זאת אומרת, הם רוצים, זאת אומרת, כל המטרה שלה, העיקרית מהי? לא לשמוע לכל החכמים. לא לשמוע. אלא מה שהם רוצים, הם רוצים ליישם את זה בשטח, זה אנחנו השולטים פה, לא אתם, לא החכמים. אז זה אחד מהחורבנות. אם מדברים על חורבן, זה החורבנות. אחר כך, זכריה שעמד והתחיל לדבר איתם בתקיפות, שהוא רואה כבר שהבית המקדש הולך להחרב, ועם ישראל יצא לגלות, כמו שאמר ירמיה, מה הם עשו? הם לא מסוגלים. מה? אתה מדבר על שיהיה חורבן, אתה מדבר שיהיה כאן, יהיה זה כך, הם לא מסוגלים לשמוע הדברים האלה. מה הם עשו? כמו והרגו אותו. למה כמו הרגו אותו? כי הם לא מסוגלים. גם את ירמיה שהוא דיבר, נו מה אמר השם? אמר להם שיהיה כך וכך, הנה איכה, ישבה ודד, הכל. מה הם עשו? לקחו אותו, זרקו אותו לתוך בור, שהבור הזה היה מלא בוץ. ולאט לאט התחיל לשקוע, עד שבא עבד הכושי מיד משך אותו והוציא אותו בחצר המטרה. זאת אומרת, מי שידבר לעניין של האמת, זה בנפשו הדבר. אסור להגיד אמת. למה? כי בנפשו הדבר. אז מה אנחנו רואים? אבל מה באמת שאדם יכול להשתרד עם האמת שלו? רבי יצחק הרמה הוא מביא על זה משל. אומר, אדם בא לעולם הזה, אם המטרה שלו זה רק לעצמו, זה כל המטרה, או לאסוף כסף בעולם הזה כמה שאפשר, זה המטרה שלו, או שהוא רוצה לחפש תענוגות למיניהם, או יש מטרות אחרות. האם עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, שזה נשלח לעולם הזה, או עושה בשביל עצמו לבד? אז אומר הרב הרמה, זכר צדיק לברכה, אומר שהיה מושל אחד, מלך אחד, שהוא היה לו מחוץ לעיר שלו, מחוץ למדינה שלו, יש שם איזה גינה מסוימת שיש לה מערכת שמשקה את השדות, את האילנות מסביב, את הפרחים, את הכל. זה היה משקה את השדה הזה. לא היה חשמל, לא היה כל שום דבר. זה רק הכל מערכת מיוחדת שהמציאו לעשות השקעה מיוחדת. והיה שולח, נגיד הוא צריך איזה אחד שהוא יהיה ממונה בממשלה שלו, אז היה שולח שלושה מועמדים שיכולים, השלושה האלה, אחד מהם יהיה מתאים לתפקיד הזה. אז אומר, הוא שלח שלושה כאלה בתוך ספינה, ולא אמר להם מתי יהיו מוכנים לחזור למלך. והוא שם אותם שמה והלך. מתי תחזור? לא אומרים. כשהמלך יגיד לי, אני אבוא לקחת אתכם. אחד מה עשה? ראה פירות יפים, טעימים, התחיל למלא את הבטן עד שנהיה כמו מפלצת באוכל שלו. השני היה אוכל מעט אמנם, אבל הוא היה הולך לחקור למה בגינה הזו יש מערכת כזו ומערכת כזה. מי? אין פה אנשים, אין פה כלום. מי אחראי פה על הדברים האלה? והתחיל לחשוב איך באמת הדבר הזה פועל בהכל, וחוקר וחוקר. והשלישי, היה שם כל מיני דברים של חתיכות זהב, כל מיני דברים, מכרה של זהב היה מסביר. היה אוסף כל פעם איזו חתיכה, כל יום הוצא בחוץ, אוכל משהו, מסתובב לתפוס את החתיכות של הזהב. אבל לא היה לו מקום, לא היה לסק, לא היה סקיות, לכלום. לקח את המעיל שלו, קשר את השרבולים, עשה אותו סק עם הכפתורים והתחיל למלות. והנה עברו שלושה שבועות, בא המלך, שולח המלך להביא את האונייה לאותם אנשים ובאו בחזרה. כשבאו להיכנס אצל המלך, זה שהיה אכל עם הפירות הללו והכל, אמרו לו, אדוני, אתה לא נכנס. לא תראה איך אתה נראה, זה לא אותו אחד ששלח אותו המלך. פה אין כניסה למלך, כזה דבר לא נכנס. השני בא עם, איפה החליפה שלך? החליפה שלי, הנה. אמר, איך תיכנס למלך לחליפה? איך? אתה לא נכנס. בא השלישי להיכנס, נתנו לו להיכנס. המלך שמח בשלישי, מינה אותו. למה? הוא לא דאג רק לאינטרס שלו, הוא לא הלך לאסוף חתיכות של מתכות של זהב, הוא לא הלך לאכול כל מיני זה. כל המטרה שלו היא ללמוד דברים של חוכמה, כדי לעזור. זה המטרה שלו. אז אומר, זה המשל וזה הנמשל. זה המציאות הוא היה, אבל זה הנמשל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שמח באותו יהודי שיושב, כל המטרה שלו לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לעשות לימוד תורה, לחשוב איך בונים העניין הזה של בית המקדש. איך בית המקדש? הרי כתוב, והיה להם למקדש מעט. זאת אומרת, איפה, מה זה נקדש מעט? אחרי חורבן בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. למה? על ידי שאדם לומד הלכה, היום הלכה, מחר, כל השני הלכות בכל יום, מובטח לו. זה לא סגולה. אם אדם לומד כל יום שתי הלכות, זה לא סגולה. זה הכוונה, ברגע שאדם לומד כל יום שתי הלכות, מה קורה? לאט לאט. הוא לומד את זה ולומד את זה, ואז הוא יודע, פה אסור, זה כאן מותר, זה כך, זה כך. אז זה עבודת השם. זה נקרא, אלא הקדוש ברוך הוא בעולם אלא 400 שנה לך בלבד, הכוונה היא פירוש, שאדם על פי ההלכות מנהג, מתנהג בצורה של עבודת השם, שעובד לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכל המטרה שלו היא לעשות נחת רוח לפני בורי העולם. ולכן נקרא בית המקדש, בית המקדרשות, בתי כנסיות, והיה להם למקדש מעט, דהיינו שיש פה השראת השכינה על ידי לימוד התורה של עם ישראל. שמה כתוב על שלמענכם שולחתי בבינה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, גרמתם חורבן בית המקדש, אבל ברגע שהולכים לבבל לגלות, שמה יש 70 זאבים משחרים לטרף, לא יכולים להישאר עם ישראל רגע אחד שהם לא יבוא זאבים לטרוף. אין כזה דבר. אתה לוקח עכשיו זאב אחד לתוך היער, כמה זמן יחזיק מעמד? כמה זמן יחזיק מעמד הזה בתוך היער? כמה אתם חושבים? דקה, שתיים. בארצות הברית יש להם בספארי שלהם, ששוכן זאב, נמר, זאב עם, עם כבש. אבל זה רק בין ארוחה לארוחה. זאת אומרת, הארי הזה, ברגע שהוא סבע, הוא לא טורף. אבל ברגע שירעב, מיד הוא טורף אותו, מביאים עוד כבש אחד. אז הם אומרים, רוצים לקיים את הפסוק, שיכול לגור זאב עם נמר וזאב עם כבש. אבל כמה זמן יחזיק מעמד אותו כבש שנכנס ליער? התשובה היא כלום. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. למענכם שולחתי בבלה. תדעו שאם הקדוש ברוך הוא לא יורד לבבל עם עם ישראל, ישראל יכולים להחזיק מעמד רגע אחד, כי כולם זאבים טורפים. ולכן הקדוש ברוך הוא ירד לבבל, ולכן חזקאל בן בוזי הוא רואה וירא מראות אלוקים, ומתאר להם שהמלאכים והקדוש ברוך הוא יורדים לבבל כדי לשמור על עם ישראל, ועם ישראל מתנחמים בדבר הזה. אחר כך כתוב על נהרות ובאר, שם ישבנו גם בכינו. אומר להם ירמיה הנביא, מה אתם בוכים עכשיו? אם הייתם בוכים בזמן שהייתם בציון, לא היה דבר כזה, לא היה נחרב את המקדש בחייה אחת, לא היה נחרב. אומר רשב"י, כתוב שהבחייה למעשה היא ממתקת את הדינים, כמו אצל לאה, כתוב בעיני לאה רכות, ממה? שמעה שיש שתי בנים ליצחק, יעקב ועשיו, ולבן יש שתי בנות. ואז הבכור הגדול ללאה, מזה עשיו, שומעת, הוא רוצח, וכל התועבות שיש בעולם, עושה. אין לו שום מעצור. שום מעצור אין לו. והתחילה לבכות. איך ייפול בידיים של האיש הזה? על ידי הבכייה הזו מתקה את הדין מעליה וזכתה ליעקב אבינו. ולא רק עוד אלה, אלה ילדה שש בנים. שש בנים ליעקב. זאת אומרת יותר, זאת אומרת חצי מהכמות ששלושת האמהות ילדו אותה. עד כדי כך. למה? בגלל הדבר הזה. לכן כשאדם קורא איכה, יקרא סגור לבבו וידע את המוראות של עם ישראל סבל אותם, וידע מה זה סיבת החורבן. כתוב שבמרגלים הם באו והם התחילו להגיד אפס, כעז העם, גם אפילו פירות של הארץ ישראל משונים. תראה, נחל אשכול נקרא נחל האשכול, על האשכול שנהיה נחל. זאת אומרת, תרימו את האשכול וחלק יתמעך. ורבותינו אומרים, מאיפה לקחו יין לנסחים? מאותה אשכול. זאת אומרת, כמות הדירה של, של יין היה מהאשכול הזה. כמות הדירה של ענבים. וישאו במות בשניים. זאת אומרת, שמונה איש, הם מרימים אשכול אחד. זאת אומרת, בכל תונה שאדם מרים, אם מרים אותו עם חברו, יכולים לקחת שלוש טון. יותר ממה שאדם יכול להרים לבד. וזה יותר כמה הם הרימו. אז מה קרה בסופו של דבר? שמה כתוב שעם ישראל ויבכו בלילה ההוא. אומר הקדוש ברוך הוא, בכייה של חינם למה? לא רוצים להיכנס לארץ, אל תיכנסו. אבל למה בוכים? אז אומר הקדוש ברוך הוא, לקבוע להם מה הם רצו, מי ייתן מותם באותו מדבר. מה אמר הקדוש ברוך הוא? באותו מדבר, שם איתם וממילא התחילו בלתשעה באב לחפור, כולם שוכבים ויוצא הקרוץ, מי שחי יקום, מי שלא חי, 15,000 נשארים, חסים אותם. ואז מתחיל עכשיו הבכייה, לא הבכייה של אותו לילה, אלא עכשיו הבכייה, זה אותם אנשים שהלכו, משפחות, 15,000. אז כמה אנשים בוכים? לא 15, המון בוכים. בכל ערב, כל 40 שנה ככה, 38 שנה ככה, כל הזמן. אחרי חורבן בית שני גם היה חורבן ביתר. אחרי 52 שנה נחרע במקום. ומה היה בסופו של דבר? הם בחרו 7 שנים רצופות. זה היה בין תשעה באב, 7 שנים רצופות בכו. למה? כי לא ניתנו לקבורה, עשו אותם גדר של מסביב לקרמים כדי לזבל את הקרמים מהדם שלהם. ולכן בכו 7 שנים בכי עד שניתנו לקבורה. אז מה אנחנו רואים איפה? שכל הצרות למעשה זה העניין הזה של החורבן. זה כל הצרות. לכן אדם צריך קורא איכה, יראה שם מה כל הצרות של עם ישראל סבל. ולכן זה לא רק עם ישראל סבל, וזהו, בזה גמרנו. לא, אלא הסבל ממשיך. הסבל הוא ממשיך, לא נגמר, נקטע באיזה מקום. אלא כל הצרות, אומר הזוהר, כל הצרות שיש, זה כתוצאה מהחורבן. וכל הטובות שיש בעולם זה כתוצאה מהתורה הקדושה. אז לכן כמה שמתגברים יותר בלימוד התורה, כמה שמתאמצים יותר, מביאים ברכה לטובת עם ישראל. אמן, ברוכים תהיו לשם. חבוד כבוד הרב.
דשמיה, שבוע שעבר דיברנו מענייני החורבן, כיוון שזה ענייני דיומה, נמשיך בעזרת השם גם השבוע קצת לדבר מענייני החורבן. כתוב בבני השאר יששכר, רבי אלעזר ממונקת, שהיה אדם גאון וקדוש, יש לו ספר על המועדים, על כל מועד ומועד, על מאמר, במאמר חודש תמוז ואב, כותב השאר יששכר, עיקר התיקון להתקרבות הגאולה הוא תיקון עוונות עצמו ותיקון הכלל. כל אחד צריך לראות מה אני מעכב את הגאולה, מה אני יכול לדאוג לעשות כדי לקרב את הגאולה, אבל גם לדאוג לתיקון עוונות הכלל. כיוון שחורבן והגלות הכלל באמנותינו הרבים, ולא יאמר אף אדם שלום עליי נפשי. אני עשיתי תשובה, עשיתי חשבון נפש, מה אכפת לי מהכלל? כל אחד, איש לה נפשו, לא. ושלום יהיה לי. אלא צריך לעסוק גם בתיקון עצמו וגם בתיקון הכלל. וגם אם עוסקים בתיקון עוונות עצמו, כל זה אינו מספיק לתיקון הגדול של כלל ישראל. צריך כל אדם לומר, גם החלש שאומר גיבור אני, לתקן ולעורר בני אדם אחרים בני גילו. על ידי זה כל המזכה את הרבים ונחת בעל ידו, כמו שאמרו חז"ל, ויזכה גם הוא בעצמו לתקן את נפשו. ובעת צרה גדולה נוראה שכזו, חבלי משיח, אשר אין ישועה לכלל ישראל, זולת ביאת גואל צדק. כלל ישראל בצער. כמה צרות. כל יום אנו שומעים עוד צרות ועוד צרות. כמה צער לשמוע צרות של כלל ישראל. כמה צער לשמוע צרות של כלל ישראל. אומר, אין לנו שום ישועה אלא רק משיח. זהו. משיח זה ישועה האחרונה. וכשעוסקים בתיקון צורכי הכלל, אז נזכה לגאולה שלמה. ובזה ייזהר כל אחד במדרגתו ועניינו, בפרט מנהיגי הדור. מי שיש בידו למחות בבני ביתו, באנשי עירו, כמו שפירשתי בזה במקלות בראש חודש תמוז, שחל בשבת קודש, פרשת קורח, הוא מספר וכו' וכו'. אומר לנו, אבני יששכר, אשר יששכר, אל יאמר האדם, לא, שלום עליי נפשי, כל אחד בעניינים שלו, לא. אלו ימים של קירוב הגאולה. אלו ימים של חודש, אנחנו קוראים לו מנחם אב. מה זה מנחם אב? אנחנו מנחמים את אבא שלנו שבשמיים. כל דור שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. הקדוש ברוך אומר, אני רוצה להוריד כבר את הגאולה, שירד שלם, מחכה, מתאווה. מתי יהיה גאולה? אבל, מה? שמי החידוש הזה? מנחם אב? הייתי זה בכמה ספרי חסידות. מנחם אב? אנחנו מנחמים את אבינו שבשמיים. על ידי שאנחנו מתאבלים בימים האלה, על ידי שאנחנו בימים האלה יושבים, מתאבלים, אז אנחנו מנחמים את האבא. עושים לו נחמה, מסמכים אותו, ועל ידי זה מקרבים ממש את הגאולה. הגמרא מספרת, מסכת ברכות נ"ח עמוד ב', ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שאולה ורב חסדה הלכו ביחד בדרך. הגיעו לפתח ביתו של רב חנה בר חנילאי. ראה רב חסדה שהבית של רב חנה בר חנילאי נחרב כולו. התענח, נתן צעקה, אוי, נאנח כולו. ראה אותו אולה שהוא מתענח, אמר לו, מה אתה מתענח? אין אתה יודע שההנחה שוברת חצי גופו של אדם, זה לא בריא, זה סכנה. כשאומרים, הנחה שוברת, אמר רבי יוחנן, שוברת כל גופו של אדם. למה אתה נאנח?